אז במסגרת התוכניות שלנו כאן בכל חיי מיוזיק, התוכניות הווקליות, אני שמח לארח כאן חבר, אני לא יכול להגיד קולגה כי אני תינוק לידו.
הגזמת.
יהודה שוקרון, כבר הסגרת את עצמך. אתה לא יכול לראות מיקרופון ולא לדבר, נכון?
אני לא יכול, אני אוהב לבלוע מיקרופונים. יום אחד בלעתי, לקח לי זמן להוציא אותו החוצה מהפה, כאילו כבר בלעתי אותו.
אבל בוא. היום אני הולך להכניס אותך לאתגר. אני הולך לאתגר אותך, אבל מה זה לאתגר אותך? יהודה שוקרון הרציני. אני יודע שזה כבר מתחיל להצחיק, אבל אנחנו בתשעת הימים, כמובן בפורמט של חורבן את המקדש, ואני יודע שיש בך צד רציני. ואני גאה שבתוכנית שלי אנשים יגלו את הצד הזה שלך. כי יש לך צד, סיפור אישי מאוד מאוד מעניין, שחשוב שאנשים ידעו ויכירו, כי אנשים מכירים אותך, מכירים את הקריירה שלך, יודעים מי אתה, והיו אומרים, תשמע, אם הוא היה בעולם הכללי, זה היה היום מטאור, היה נמצא במקומות הכי 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 גבוהים. נכון? אני מתאר לעצמי שהרבה אומרים
לך את זה. כן, ברוך השם, הרבה אומרים לנו את זה. אז אתה שואל באמת מי זה יהודה שוקרון הרציני? קודם כל גיל ישראל.
אז קודם כל שלום וברכה, צהריים טובים. אני אוהב אותך. שלום וברכה.
אני אוהב לשמוע אותך, אני שומע אותך הרבה, אני גם נותן לך הרבה פעמים סימנים שאני שומע אותך ככה. שמת, השמעת את השיר פלוני, ואמרת איזה משפט קישור לשיר אלמוני.
נכון.
ככה שאני מוכיח עדות חיה שאני מאזין, כי אני, ברוך השם, אני תמיד טוען שהאדם מוזיקאי, שיש לו קול רדיופוני טוב, כמו שלך, חייב לעשות את החיבור הזה ולהגיע לרדיו, וזה מה שאתה עשית.
אני לא עשיתי, עשו לי את זה. אתם כתפו אותי מהאולפנים, פלאק, שמו אותי פה וזהו. פה זה התחיל, פה
זה מדבק, המיקרופונה, זה מדבק.
כן, זה מדבק, אין ספק.
אז ככה, מי זה יהודה שוקרון הרציני? טוב, בגדול, יש לי הרבה נקודות שאני רציני. בואו נתחיל, אתה יודע, הכי טבעי להתחיל מהבית. כשאני ביום יום, עוד נת ככה ניגע בנושא האישי שלי, בסיפור האישי, אני ביום יום, כל אדם, אתה יודע, הרבה פעמים שואלים אותי, תגיד, אתה רציני בבית? או יותר נכון, את אשתי, הוא מצחיק אותך? אז הרבה פעמים אומרת, לפעמים לא, לפעמים הוא רציני כשצריך. כשהוא הולך לזרוק את הפח זבל, סליחה על הביטוי, אז הוא לא מספר בדיחות לעסקית השפעה, כן? או שהוא צריך לתת הערות לילדים, חינוכיות כאלה ואחרות. תקום, תתלבש, תתקלח וכו' וכו' וכו'. אנחנו לא כל היום סביב הנושא של בידור. יותר מזה, כשאני לוקח את אשתי למשל כל מיני הופעות, אני אומר לה, איך אומרים, תסתכלי באופן רציני על ההופעה הזאת. זאת אומרת, תראי מה עובד, ממה הקהל צחק, מה פחות עבד, בעיקר מה פחות עבד, מה אנחנו יכולים לשפר לקראת ההופעה הבאה. אבל כן, אני חושב שאומן שאין לו את הנקודות הרצינות בחיים שלו, אז אין לו נקודות חיבור לנפש שלו.
אתה יודע, יש דווקא את הסיפורים המפורסמים האלה, שהגיע איזה אחד לחפץ חיים, ואמר לו הרב, אני בן אדם מדוכא, ואני פה ואשר, ואז החפץ חיים אמר לו, תשמע, יש איזה ליצן, שזה, לך, הוא ישמח אותך, ואז הוא אמר לו שזה אני. נכון? ואז הוא אמר לו שזה אני.
כן.
אז אנשים כאילו היום חושבים שלא רק, היום זה לא רק כאילו שאתה, לא חושבים שאתה מצחיק בבית, חושבים שבן אדם שהוא מצחיק בדרך כלל, זה נובע.
הוא שמח.
הוא שמח, או שהוא, יש לו משקעים כאלה ואחרים, והוא מנסה לחסות עליהם.
או, בדיוק.
אני רוצה לשמוע את דעתך בעניין, יודלה.
אתה צודק ב-100%, תראה. ברוך השם, אנחנו קשורים. אני נוגע בכמה נקודות, עכשיו אולי אני ככה נפשי.
חופשי, אתה איש רדיו, ואני מבחינתי קח את המיקרופון, אתה יודע, הכל שלך. הכל שלך, אחי.
אני סך הכל אורח אצלך, אכסניה היקרה, גיל ישראל ובמתוק. יש לנו כולל שזכית יחד עם חברים יקרים, לא לבד, אמירם בלולו, קובי שירה, חברים מהתחום, אומנים, שבלילות עובדים, מצלמים, ננגנים, שרים, ובבוקר באים וככה עושים מאמץ לבוא ולהתכנס לכולל, יניב אל משיח, גד אלבז, ובכולל הזה התחברנו אנשים שקשורים לאומנות, לשמחה. עכשיו, העניין הזה שאם אנחנו שמחים או לא, זה כבר תלוי אם הזננו קצת את הנשמה, חוץ מתפילה, כמובן שזה קטע רוחני. האם אתה מטעין את הבטריה הרוחנית שלך במהלך היום, ומחדיר לעצמך בעצם, מה זה עמוד השדרה של שמחה? ומה זה אומר? יש את רבי נחמן ברסלב, אתה יודע, אתה שומע תורה, הדבר הראשון שהולך לה בתורה, זה גם, בין היתר, חוץ מההלכה, ואלקוט יוסף, וגמרה כמובן, יש לך את ספר המידות, יש לך את ליקוטי מוהר"ן, שהרב שלנו מלמד אותנו, אני לא יודע ללמוד לבד ספר ליקוטי מוהר"ן, זה נשגב מבינתי, אבל דברים שרבי נחמן ברסלב היום מדבר על הדור הזה של היום, כמה חייב לשמוח וכמה חייב להיות בשמחה, ואחד מהטיפים הטובים שלקחתי ואני משתדל לאמץ אותם וגם להשפיע על אחרים, זה העניין של ההודעה. זאת אומרת, להודות לקדוש ברוך הוא בכל מצב. אגב, שמעתי את עמיתנו, הקולגה שלנו, ידידנו ירון בר, דיבר השבוע בבוקר על הנושא של הודעה. כמה שחשוב להודות לקדוש ברוך הוא, וציטט את זה משעריו בתודה של הרב שלום ארוש. אז בעצם, זה העניין. אם אתה חי בצורה של תודה, להודות לקדוש ברוך הוא, גם אם טוב לך וגם אם פחות טוב לך, על כל דבר ודבר שעובר עליך, אתה מרגיש שהחיים נהיים יותר שמחים. זאת אומרת, נתן לך, רבי נחמן ברסלב נתן לכולנו מין טיפ כזה, מין כמוסה, מין כדור כזה, שתיקח אותו, שים אותו מתחת ללשון במרכאות. אתה יודע מה? לא רק 3 פעמים ביום, 50 פעם ביום.
וואו.
זה לא כימי, זה לא אנטיביוטיקה, זה פשוט כדור שקוראים לו, תגיד תודה על כל דבר. מה זה אומר? תן לך דוגמה, לפני חודש, נתן דוגמה ככה אקטואלית מהאזור שלנו, אנחנו משדרים ברדיו ואנשים שומעים ונהנים מהשמחה שלך, שלי, השידורים השונים. אומרים, איזה כיף, כאילו הם הגיעו בימין מסוק, רכבו בשמיים ונחתו. אין בעיית חנייה, אין מצוקה לחפש. אבל אמרתי את ההקדמה הזאת. ויום אחד הגעתי ובדיוק ככה, עכשיו הבן שלי ככה אורח שאנחנו משדרים את התוכנית עכשיו איתך גיל, והבן שלי גם ככה נוכח בשערי התחנה עכשיו, בתוככי התחנה, ולידו, אתה יכול לשאול אותו, אני אמרתי, ניטאי, קוראים לו ניטאי לבן, שיהיה בריא, בוא נגיד תודה לקדוש ברוך הוא שלא מצאנו חנייה.
אוקיי.
בהתחלה זה נראה לי תמוע, מה, רגע, אתה אומר תודה שנתנו לך דוח, שוטר או פקח נתן לך דוח, תודה שהמשכנתה חזרה חלילה, על דברים, כאילו, מה, כאילו, תמיד הייתי אומר, הייתי מתחבט עם עצמי, כשהתחלתי להתאמן על העניין של התודה הזה, מה, וכאילו, מה, וכי אני מזמין על עצמי חלילה יסורים, או דברים לא טובים, אני אומר לקדוש ברוך הוא, אני מסוגל לזה, תן לי? ודאי שלא. אבל חייב אדם לברך על הרע כשם שברך על הטובה. והרעה היא כרגע שאני חייב חנייה. זה רע לי שאין חנייה כרגע, אני רוצה לעלות לרדיו, לא רוצה לאחר למאזינים. את המאזינים לא מעניין, כמו שאנחנו אומרים, שאנחנו בוטחים שעה ורוצים לפתוח שעה ולשדר, ולא מעניין מה היה לפני, אבל אני לא מוצא חנייה. אז חיפשתי מקום אחד, ומיד אחרי המקום הזה אמרתי, ניטאי, בוא נגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, תודה רבה לשם שאין חנייה. לא גמרתי לדבר, שוב, הבן פה עדי, במקרה, כמו שאמרתי, הוא נוכח פה היום. אתה יכול לשאול אותו, אני יודע שאתה מאמין לי. לא גמרתי לדבר, ומצאתי את החנייה, אם אתה מכיר אצלנו בפסה של הרדיו, מכמוך יודע שאתה, כולנו נכנסים ויורדים ויוצאים משם, בדיוק מול הכניסה לרדיו, ללא צורך אפילו בהפעלת פנגו או כחול לבן, אפילו בלי לשלם שקל אחד בודד. אז זה פה ראיתי בעיניים שלי, איך התודה לקדוש ברוך הוא.
תודה למה, אני מאמין לך? תודה למה אני מאמין לך? כי יש כאלה שאומרים תודה כדי למצוא חנייה. אבל אתה אמרת תודה כי באמת הרגשת להגיד תודה. לא, תשמע, אני שמעתי מהרב שצריך להגיד תודה, ואם אני אגיד תודה אני אראה ישועות, אז אני אומר תודה בשביל לראות ישועה.
בדיוק, זה כבר, אתה יודע מה זה מזכיר לי? אולי אנחנו בתשעת הימים, אבל בכל זאת איזו בדיחה לאיזה אדם שחיפש חנייה, והוא אמר, ריבונו של עולם, אם אתה קיים, בבקשה, תמצא לי חנייה. ואז תוך שנייה הוא מוצא חנייה, הוא אומר, ריבונו של עולם, הסתדרתי, תודה רבה.
תבין. תשמע, זה נכון, זה לא נכון לנו, אבל כאילו, זה קורה, אנשים רוצים, אנשים, אתה יודע, אומרים על פרעו, שהקדוש ברוך הוא יקשה את ליבו, ואז הוא יתרכך, ואז עוד פעם יקשה את ליבו, ואז אתה נמכה, והוא יתרכך, ועוד פעם יקשה, ואתה אומר לעצמך, בוא נפרעו, כמה אמר, הוא נורמלי בראש שלו. אז אומרים, בוא'נה, כל אחד ואחד מאיתנו כזה, כשיש מכה, אז אומרים, מתרככים, ואז עוד פעם מקבלים מכה, ואז עוד פעם מתרככים. אתה מבין? אז אותו דבר, הרעיון של להגיד תודה...
מה שנקרא, מתרככים ומתרחקים.
בדיוק, מתרככים, מתרחקים, יפה מאוד.
כל המשחק הזה, לא סתם יש פה חילוף אותיות מעניין. אני רוצה להגיד לך, גיל, קודם כל אני אוהב אותך.
גם אני.
אני אגיד לך את זה, ברמה האישית, אתה יודע כמה, אנחנו יודעים ברמה האישית בינינו, כמה אנחנו אוהבים אחד את השני. אגב, אני, תודה רבה, הקדוש ברוך הוא, בזכות אבי, זכרונו לברכה, שם חנן אותי בחוש הפרגון, אני אוהב לפרגן לכל אחד. גם לאנשים טובים וכישרונים כמוך, אבל גם לאנשים פחות כישרונים. משתדלים. עכשיו, העניין של התודה, אני רוצה לסגור את הפינה הזאת ברשותך. איפה זה התחיל העניין של להגיד תודה? זה התחיל מהשיר הזה שהוצאנו, ואם אני ככה נוגע בשורש, הגעתי לפני איזה 4 שנים לרבי דוד אבוחצר, המורי ורבי, שהכיר לי אותו לפני 15 שנה, איציק אשל, ידידנו המוזיקאי והמאבד והמלחין והכותב והזמר. ורבי דוד לפני 4 שנים אומר לי, תשמע, אתה צריך לשמח את הנפש שלך. אמרתי לו, הרב, סליחה, מחילה כבוד הרב, אבל מה הרב מתכוון? מה אני משמח אנשים בריאים, צערי גם חולים לפעמים, אני שמח מזה הרב. לא בחרתי את המקצוע הזה בגלל שהוא אפשר להיות ממנו מיליונרי. אפשר להתפרנס בכבוד, אבל אני שמח, יכולתי לעבוד בהייטק, למשל. אני שמח מהעבודה הזאת, הרב זה משמח אותי. הוא אומר לי, לא, הוא מצביע לי על הלב, הוא אומר לי, תעסוק בשירה. תחבר שירה, תכתוב שירה, תשיר, תשיר בעצמך. ואז כזה עשיתי לו איזה קטע ניגון כזה שאני שר לו בפנים ממש, ספונטני. הוא אומר לי, יפה מאוד. אמרתי לה, פלוני אלמוני גם אמר לי שאני שר יפה. אז הוא אמר לי, אתה שר לא פחות טוב מפלוני אלמוני. איך במילים האלה? ואז אמרתי, אוקיי, מה עושים? מתחברים, כותבים, מתחילים נושא של לכתוב שירה. פתאום אני מבין שיני בן משיח מגיע אליי עם לחן. והלחן הולך כזה, פדדי, פטטה, תדדה, תדדה, תדדה. הוא אומר לי, תכתוב משהו על אלוקים. וישבתי 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 וכתבתי, והגעתי לשיר אלוקים. אני רק רציתי להרחיב את הנקודה השנייה, כשהגעתי לשיר לעולם עודי קבילה, הרב משה צרפתי, הוא אשתו היא המגיעה של הספרים, של הרב שלום ארוש, הוא אומר לי, תשמע, יש לי איזה שיר על נושא של תודה, אני חייב שתוציא אותו לאור. הוא בא אליי עם, סליחה על הביטוי, עם סלט מילים, לא ברור, אתה יודע, מי כמוך יודע, משקלים, אתה כתבת לא מעט שירים, גיל ישראל ובמוכשר, גם שדרן, גם כותב, גם מלחין, גם שר,
גם חבר של יהודה שוקרון.
אה, באמת, בחייך, אני חבר שלך, אני חבר שלך, אני זכיתי. ואתה פתאום רואה שהשיר לא מסודר בכלל, באתי לאולפן להקליט, פתאום אני רואה, אין, ההקלטה לא תקרה היום, ישבנו, אתה יודע, איך אומר דקלון, כשהמוזה הגיע, כתבנו את זה בסייעתא דשמיא, ויצא שיר לעולם עודקה. וזה בדיוק העניין של השיר, שבעצם חייב אותי, ואמר לי, רגע, אמרתי לעצמי, מה אתה רוצה לשחק אותה עכשיו כל היום, תודה, 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 רק בשיר, רק כשאתה עולה על הבמה, אתה ככה, וכשאתה יורד מהבמה, אתה לא מתנהג בצורה כזאת. זה כמו ששאלו, כמדומני, אם אני לא טועה, את אריסטו, או את אחד הפילוסופים של הגויים, ואמרו לו, ראו אותו אוכל בצורה, אחד מהם, לא זוכר, אוכל בצורה חזירית, סליחה על הביטוי, אמרו לו, תשמע, אתה פלוני אלמוני, איש הדעות, הפילוסוף הגדול, והוגה הדעות הגדול, ואתה כל הזמן, יש לך כל מיני משפטים יפים, וסיסמאות יפות של סבלנות, שוויון נפש, אצילות נפשית. אז הוא אמר, חבר'ה, זה כשאני אומר, כשאני בעבודה, כשאני בבית, אני מתנהג איך שאני רוצה. אז לא, אז השתדלנו באמת לחיות העניין של ההודעה. ובכל מקום ומקום שהתחלתי להגיע, התחלתי להגיד תודה, תודה להשם. ובעצם פתאום ראיתי שרבי נחמן מגבה את זה מאוד מאוד מאוד, שכמו שאתה מבין אליו, התוודעתי והתקרבתי לאט לאט, ננסה אני הקטן להבין את הקרסוליים של התורה שלו. וזה הביא אותי לעניין הזה של, במרכאות, לא תרגיל, אלא אימון, האימון הזה, תודה להשם שאין חנייה. תודה להשם, היה לי פאנצ'ר, לא מזמן אמרתי לאלעד כהן, התחלנו שידור, והיה איזה פאנצ'ר באוטו, כמדומני, תודה להשם, יש פאנצ'ר. ואז הוא אומר לי, וואי, אתה אומר את זה באותו שוויון נפש, אותה שמחה. אמרתי לו, זה סוג של אימון, ואני לא מאחל לאף אחד, לא צרות, בטח גם לא עליי, אבל על כל דבר צריך להגיד תודה.
ואתה מרגיש עליך שזה השפיע עליך בנפש? כן. עזוב שאתה יודע שזה דבר שנכון לעשות. כן. זה השפיע עליך?
כן, בפירוש זה נותן לך סוג של, בוא נגיד ככה, יש איזה לבל מסוים, איזה מפלס מסוים בנפש, שאצלנו, בגלל שאנחנו ספקי שמחה, אנחנו הרי, גם אתה כזמר, אנחנו בדרנים.
כן.
זה תחום הבידור, זה נקרא תחום בידור. שירה ובידור זה אותו דבר. מה זה בידור? לפזר לבן אדם את המועקות הנפשיות. בידור, לבדר, לפזר. כמדם אני המקור בערבית. התבדרון, להתפזר. ובעצם אנחנו ספקי שמחה. עכשיו, בגלל שאנחנו ספקי שמחה, התחום הזה של האומנים, יש לנו איזה מין פס כזה אחד קבוע בנפש, שכל הזמן דוחף לשמחה, רק מה לפעמים יש מפריעים. רבת חלילה עם מישהו בבית, חלילה. רבת עם, או לא יודע מה, הסתכסכת. מישהו לא הבין אותך נכון, נעלב ממך ולא התכוונת להעליב אותו. כל מיני, אנחנו בני אדם בין בני אדם, אתה יודע. ויש סיבה מאוד טובה להפיל לך את השמחה. עכשיו, אם אתה אומר, ריבונו של עולם, תודה רבה על המריבה שהייתה. אפילו שהייתה מריבה, תודה רבה על המריבה שהייתה. ותודה רבה שאני, גרמת לי להבין מה שלא הבנתי, ריבונו של עולם. תודה רבה. אתה יודע, זה לא חייב להיות ב... זה יפה אם זה יהיה בהתבודדות. שמעתי ראיון לא מזמן עם העיתונאי צבי חזקלי, שמדבר על התבודדות, ככה הוא פותח את היום. זה יכול להיות גם מול המראה, מול השמשה הקדמית שלך באוטו. שאתה נוהג. שאתה נוהג. וברגע שאתה אומר תודה רבה על הכל, אתה פתאום הופך את הראייה הזאת של משהו שאמור להופיל לך את השמחה, מהבטריה הזאת שהטענת אותה בשמחה, ואז כביכול אמורה להיות בטריה שלילית שמכניסה חלודה לבטריה של השמחה ומקלקלת אותה, לא, תשאיר את החלודה בצד, אני לא מכניס חלודה אליי לנפש. למה? כי אני משתדל להגיד תודה. אז הנה, הנה מתכון לשמור על שמחה. זאת אומרת, שוב, זה יפה שאני אומר את זה, לא מזמן.
לא, אבל זה לא קל לחיות את זה, וכשחיים את זה, זה גן עדן בעולם הזה.
כן, בהחלט. נכחתי בשיעור בתל אביב, סיפרתי לך גם ככה, אוף דה רקורד, שיעור שאביב אלוש קשור אליו, אחד האנשים שתסכים בבמה הכללית, והרבה פעמים ככה יוצא שהוא מדבר על התשובה שלו ועל הדרך שהוא עשה, והוא אומר, חבר'ה, ואני הצלחתי, לא שאני כזה גדול, יש לי עוד הרבה מה לעשות, אבל זה עובד. העניין הזה שזה עובד, זה עובד. וזהו, אתה יודע, אני כבר פותח לעצמי כל מיני לינקים בראש, עכשיו כל מיני קישורים לכל מיני דברים נוספים, אבל
אם תשמע, אני שמע, מבחינתי, אמרת לך, המיקרופון שלך, אני רק יושב ומקשיב, אני נהנה. אני מולך, אחי, אני נהנה, לא צריך כלום, אתה יכול לדבר חופשי, מה אתה רוצה, נשמע. אבל דיברנו על תודה, ואמרנו שאנחנו יותר נתמקד ביהוד השוקרון הרציני, שזה סוג של אייטם שלא הייתי מבטל אותו בכלל, כי מאוד מאוד מעניין להיכנס לראש של אדם שדיברנו על זה שהוא אוהב לבדר, אוהב להצחיק, ואוהב רוצים להיכנס לראש שלך. מה עובר אצלך בראש? אתה רגעים, קשים, קלים, לא רוצה שתפרד כמובן, זה לא, אתה אומר על כל דבר תודה וזה דבר חשוב, אבל סיפור אישי, הבנתי, לא היה קל, נכון?
כן.
לא באת מהעולם,
כן,
לא אני... באת מהעולם הדתי, לא גדלת בעולם הדתי.
אולי במקרה שלי, אני גדלתי בעולם הדתי, בעולם של הישיבה התיכונית.
אוקיי.
וגדלתי עד גיל 18 דווקא בבית דתי.
אוקיי.
שההורים, אתה יודע, הם יותר היו ברמה המסורתית יותר, פחות או יותר. אולי אפשר להגיד ככה, האמא קצת יותר דחפה פנימה בעניין היהדות והמסורת.
עמך ישראל, בוא נקרא לזה.
ישראל.
כן, ספרדים, אותנטיים, גם אני מבית כזה, הכל בסדר.
בדיוק, איזה יופי. כן, מעולה. ואני אגב, גם ביקשתי שכך שניגע בנקודה הזאת, אני מרגיש חופשי.
נכון.
איך התחיל בעצם השיוך של האחים שלי הגדולים כשהם היו קטנים, איך אמא שלי החליטה האם לקחת אותם לגן דתי או גן חילוני.
אוקיי.
ממש גן ילדים. אמרו לה, את רוצה גן דתי או גן חילוני? אמרה, סליחה, מה... עברית, מה ההבדלים בין... מה ההבדל בין גן דתי לגן חילוני? נתנו לה סתם דוגמה, אמרו, בגן דתי נוטלים ידיים לפני ארוחה. אמרה, אוקיי, אז גן דתי.
וואי.
זרם לה.
וואי, מה אתה אומר?
ממש, משמיים כזה, אתה יודע. ואותם מים, המים התיאורים שמתארים את הידיים.
בדיוק, מה שאני אומר, כאילו, מי יודע אם זה באמת מה שעשה באמת הפעולה.
בהחלט. וההורים שלי גדלו עם רקע, שוב, מסורתי, תמימים, מאמינים, תמיד יודעים שהצדיקים הם אלה שמוליכים את אורח החיים שלנו, או מובילים, וכשיש חלילה צרה, או שיש שמחה, לרב מגיעים לבקש ברכה, או לשמחה, או חלילה לעיתות אחרות.
בוא נגיד, ששומעים שם של צדיק, שמים יד על המצח, ואז מנשקים.
באיזה יופי, הגדרת את זה.
נכון?
פשוט. מדהים. גיל, אני
לא לוחץ לי יד.
לוחץ לך יד על זה. הגדרת את זה כל כך יפה, שמים יד על המצח ומנשקים. זה מדהים. ככה גם בתפילות, בבקשות, שהאימא ככה שמה יד על המזוזה ומבקשת. ומפה, מהניתוב הזה לכיוון גן דתי, התחילו אחים שלי הגדולים. הרב משה, לימים נהיה הרב משה ורב מרדכי היקר, אחים שלי הגדולים וגם אחיות, ללכת לחינוך דתי ממלכתי.
אגב, באיזה עיר גדלת?
ראשון לציון.
אה, בראשון, אוקיי.
ברמת אליהו ראשון לציון, שכונה תמימה, מתוקה, מקסימה. אתה גרת לא רחוק משם.
לא, אני תל אביבי, אני דרום תל אביבי.
דרום תל אביבי.
כן.
באמת, שכונה עם תמימות, ואיך אומרים, צבע בלחיים של דרום תל אביב, זה אותו סגנון.
כן, כן, כן.
אנשים פשוטים, מתוקים, מקסימים. אפשר להגיד שגדלתי בבית יחסית ללא אמצעים. אני שמח ומאושר שגדלתי בבית יחסית עני. אני אומר, היום אני שמח, כי היום כשהקדוש ברוך הוא הרחיב לי, אני יודע להעריך. אני יודע להעריך ולדעת, וגם, אתה יודע מה, היום גם בא, אני כבר שנייה קופץ לכיוון, כהורי היום, לילדים, תן לך דוגמה, ואני לא מתבייש לספר. כשהבן שלי היום רוצה לקנות משהו, אתה יודע, עם הזמן הוא חסך פה, חסך שם, עוד פרוטה ועוד פרוטה ועוד 50 שקל ועוד 20 שקל שהסבתא הביאה, ועוד דמי כיס וכו' 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 וכו', וכשהוא ניקה ויבריק את הבית, אז אמא הביאה לו 20 שקלים וכו'. ואז אני אומר לו, לא מזמן, הילד שלי ככה ניחן בחוש הטכני שהוא רוצה להרכיב דברים ולפרק מברגות ועניינים. ניגשנו למרכז המסחרי ואמרתי לו, המברגה עולה איקס כסף, אתה משלם חצי מהדמי כיס שלך. וזה מין נוהג שהתחלתי איתו. עכשיו, כשאתה מתחיל נוהג, לפעמים אתה כאילו...
חורג או...
אתה רוצה לראות אם אתה חורג או לא, ואתה ממציא את הגלגל. אתה אומר, רגע, עשיתי נכון או לא נכון, כלפי שמיה. ואז אמרתי, יצא דבר מדהים. את החצי השני אני מימנתי לו, ברוך השם. אבל מה שקונים בידיים, בכסף, יודעים להעריך.
בטח, וואו.
זה מה שרגשתי, זה שהתובנה שהקדוש ברוך הוריד לי. וכשגדלתי בבית שכזה, דל אמצעים יחסית, למדנו להעריך כל דבר. אני לא אשכח שבבר מצווה שלי, ככה שמתי פתק בכותל, שיקנו לי אופני BMX.
וואי, שופני BMX.
13, אתה מבין? BMX.
BMX. אנחנו היינו עוברים מהחנות, היה לנו צעצועי מורן בשכונת שפירה, שם בדרום תל אביב. היה רק אופניים תלויות, וזה מה שהיה. תלויות.
אלא אני רוצה בלבד.
מי היה קונה? היה את המכוניות האלה, אתה יודע, שאתה יושב בתוכם ממש עם מנוע וזה, ומי היה חולם על דברים כאלה?
מי היה חולם? זה רק בצפון תל אביב.
כן, בדיוק, רבי צפון תל אביב. זה רק היה, זה הגדרה של פתק בכותל, זה היה. בזה נגע.
בדיוק, בדיוק. ואתה יודע מה, אני טוען, כשהיום, אתה יודע, בראייה לאחור, יכול להיות שאתה ואני גדלנו יותר מאושרים מהחברה העשירים.
כמובן.
בטוח.
כמובן. תשמע, חד משמעית, כשהורה רוצה ליהנות, תאמר, כשהורה שיש לו הרבה, וכמובן שזה עניין של אישיות, שלא נכליל הכללות כאלה ואחרים, אבל לרוב, כשאין לאדם, כשאדם גדל בבית שאין לו הרבה אמצעים, אז הוא נותן את היחס יותר לילדים, הוא נהנה יותר מהילדים, הוא מחנך יותר את הילדים. זה מה ש... בזה זה בא לידי ביטוי, אתה מבין? אני זוכר, אני אמנם למדתי בממד בצפון תל אביב, גדלתי בדרום תל אביב.
ממלכתי דתי, כן.
ממד, כן. ממלכתי דתי, והחברים שלי, שהיו גרים ברחוב פינקס בתל אביב, או בזמנו זה היה פחות אקירוב וכל החברה האלה שם, אנשים, החברים שלי, אנשים, ילדים, מאוד מאוד עשירים, בתים מאוד מאוד עשירים, ואתה יודע, אחרי בית ספר, אז אמא אני הולך אליו, אבא הוא הולך אליי, אתה יודע, אתה מכיר את זה, אחרי כן, בית ספר, כן, זה כן. הולך אליו, והוא היה, והיה לי איזה חבר, כמובן שלא אגיד את שמו, אבא שלו היה איזה שופט בבית משפט, ואמא שלו הייתה עורכת דין מאוד מאוד גדולה, ואני זוכר קבוע, אני הייתי הולך אליו הביתה, והיה כמובן על המיקרוגל, שבזמני כשהייתי ילד, מיקרוגל היה רק שייך לעשירים בלבד.
רק לשייכים.
בדיוק, רק לשייכים. והיה, אמא הייתה שמה לו פתק, כמובן שאף אחד לא בבית, ואמא הייתה שמה לו פתק, ותשים את השניצלים במיקרו, וזה יהיה מוכן, כמובן מגיע לבית, בית רפאים, רוח רפאים, אין שום דבר בבית.
מגרש כדורגל מבחינת גודל.
כן. בדיוק, ואין כלום בבית. ואז יום למחרת הוא היה מגיע אליי. והיה מגיע אליי, ואמא, אתה יודע מה זה אמא מזרחית, מגיע.
עם כל החום והמאכלים והנתינה
ושניצל וספגטים וקציצות ועופות ועניינים. והוא שואל אותי, תגיד, מה זה רק בשבילי? או שזה כל יום? כאילו, מה אצלנו זה כל יום? כאילו, מה? אתה מבין? זה ההבדל, חד משמעית.
איך הגדרת את זה?
חד משמעית, חד משמעית. באמת חד משמעית. זה ההבדל.
גיל, אין הגדרה אחרת, זה פשוט, זה ההבדל, העולם ומלוא, המהות העולמית פה או פה. וככה, אני אפילו קצת מתרגש ככה, שאני פותח ככה, זה מין צבע כזה שאנחנו רגילים כל הזמן, הרי במשחק ובבידור, אתה כל הזמן ככה במין, אני קורא לזה מין פרצוף פלקט, או פרצוף גלויה כלפי הקהל. גלויה היא תמיד נראית יפה. אף פעם לא תראה מי שמכבד את עצמו, יוציא גלויה של איזה מלון, של זה, הוא אף פעם לא יוציא משהו עם איזה פגם. תמיד אתה רואה את כולם מחייכים, אף פעם לא ראיתי
זה. כן, אבל זה מה שאמרתי בתחילת הרעיון, אנשים רוצים לדעת מי זה יהודה שוקרון.
כן.
יאללה, פה אנחנו מסירים את הגלויות.
בדיוק, אז כדי ללכת לצילום המקורי ולפני הגלויה. זהו, גדלתי כמו שעברת, הבנת, בבית עממי פשוט, אבל בית שעד מהרה, האחים שלי הגדולים ככה לקחו כיוון של מה שנקרא מסלול תורני מתקדם, גם מבחינה אומנית, או זאת אומרת, הכוונה אני בא להגיד שלמדו 5 יחידות, אתה יודע, ברמה של הוצאת בגרויות בחמש יחידות, ברמה של אוניברסיטה, ברמה של בישיבות תיכוניות, היו מצטיינים. אגב, גדלתי עם אמא שמוסרת מסרה נפש, שתהיה בריאה עד 120, על אבי, זיכרונו לברכה, שסבל הרבה פעמים מבעיות רפואיות, היא הלכה איתו לבתי חולים וכל מיני, זאת אומרת, גם העול הזה של לטפל באבא, ומצד שני, לגדל את הילדים לתפארת, שלא ייצאו פושעים חס ושלום, שייצאו ילדים טובים, מחונכים, עם דרך ארץ, ודווקא אני חושב, כמו שאפרופו הבית שתיארת עם הספגטי ועם הקציצות ומחום ואהבה, דווקא בבית כזה, שיש לך, שאתה נוכח בו, אז יש לך זמן לעשות הכל בו בתור הורי, אני מתכוון, בתור אבא ואמא, אתה תשקיע בילדים, אתה תיתן את החום ואהבה, והבית הזה הוא שווה, הוא שווה באמת מיליארד דולר מול הבית שבפועל אצל הקבלן שווה כמה מיליוני דולרים.
בדיוק,
הוא שווה הרבה יותר. ובאמת, זה מה שנתנו לנו, את החום ואת האהבה ואת הליטוף ואת ההתמדה ואת החיבוק. אגב, שהרבה פעמים כל מיני נוער מתמודד היום שאנחנו רואים, אני סובר, ולא רק אני, אנשי חינוך מקצועיים סובים שחסר להם חום ואהבה. החום ואהבה והאכפתיות, אתה יודע, אני מדבר איתך, והיום בצהריים ניגשתי לכל אלה שלנו, לכל האמנים, ולפני שסיכמתי עם קובי שירה שאנחנו לומדים ביחד היום, כי כל אחד היה בענייניו הוא, וקובי אמר לי, בשעה איקס אני מגיע, אמרתי, אוקיי, אני כבר פותח את הכולל, גם הוא ככה מגיע, ושנייה לפני כן אני רואה איזה נער בן 16 וחצי, שנקרא מהחברה המתמודדים, המתאתגרים, הנוער הנושר, וככה, נתתי לו איזה תפיחה על השכם, אמרתי לו, מה נשמע אחי, מה קורה מתוק? נו, התקדמת בעניין הזה, הוא רוצה ללמוד ככה את ענייני הבמה, אז הפניתי אותו לאופר הלוי, כדי שישאר במחנה שלנו, אופר הלוי החרדי. ואז כזה, אני מסתכל עליו, הוא קיבל מני את הלטיפה על השכם, על הכתף שלו, והוא מסתכל עליי, והוא, מה נשמע, איזה מתוק אתה, כזה, במין מבט כזה של, איזה כיף, ליטפת אותי.
וזה לא רק אתה, כאילו, זה לא רק כאילו תפתע, כי אתה יהודה שוקרון, ואנשים צפים ממך, אתה יודע, שתלך עם פסון, ודווקא פתאום לחבר'ה האלה, אתה תופח על השכם. אז, אמן, אז... זה כמו אלף תפיחות של בן אדם רגיל.
בסדר, תשמע, לא צריך להגזים כל כך הרבה, אבל
לא, פשוט, אבל
בגלל השם שהקדוש ברוך הוא פרסם אותנו בעולם, והשם הציבורי, כמו שאתה אומר, אני משתדל להיות מאוד, מאוד, מאוד עמך.
עממי.
מאוד עממי, מאוד עממי בקהילה שלי. לא תמיד זה קל. אתן לך דוגמה למה זה לא קל. וזה סוף סוף, אתה יודע, איזו הזדמנות לפתוח את זה.
יאללה, פתח, מה אמרת?
אני כל כך נהנה עכשיו לפתוח את זה. אתה מגיע ליום שישי לקניות בעיר אלעד, בה אני גר. במרכז נחלת יצחק, מרכז ככה הומי אדם, על שמו של רבי יצחק כדורי עליו השלום. בקיצור, מרכז הקניות, יום שישי הומי אדם, כמטבע הדברים, עמך ישראל קונה קניות, חלות, עופות וכו' וכו' וירקות לשבת, את המצרכים, ואז פוגש אותי מישהו, יהודה שוקרון, מה נשמע? שלשום עשיתם מערכון, נפלא, נקראתי מצחוק. יופי, תודה רבה, תוק, בחיוך, תודה רבה, מחייך לו, מגיב לו. שנייה אחרי זה, פונה אלי מישהו, תן לך דוגמה לשאלות. תגיד לי, מה היה ביום שלישי, יום שני או מרביעי, נדמה לי, רביעי, אני חושב, ב-11:30 בלילה, שחיים ולדר שידר, האם הוא פתר למאזינה את הבעיה, או שאחרי זה, רבע שעה אחרי, הוא בעצם פתר את הבעיה. כאילו, אנחנו אמורים להיות, אתה ואני, אנטנות 24 שעות, אונליין, יודעים כל מה שקורה ברדיו, ואתה חייב לענות לאנשים על שאלות. עכשיו, לפעמים, אתה במין, תשמע, אם אני אמשיך להתייחס, להתעכב איש, אני כבר אשכח איזה קניות אני צריך לעשות, ומה אני צריך, לשם מה הגעתי לפה. אתה יודע מה אני מתכוון? ופתאום אשתי לא מבינה למה לוקח לקנות חלות, ונגיד איזה שקית כוסברה, במשך 45 דקות, 50 דקות, לוקח הרבה זמן. עד כדי כך שהגעתי למסקנה שאני שולח אותה במקומי. למה? כדי לא להתעכב. אנשים, בזמנו, אתה יודע מה, אני הייתי פעם, טלפנתי, כשהייתי פחות מפורסם, טלפנתי לאדם שהוא עמיתנו וקולגה שלנו, וראיתי שבן אדם לא עונה פעם, פעמיים, שלוש, אמרתי, מה? איך יכול להיות? מה? הוא ככה מתייחס אליי, למה הוא לא עונה? ואז הבנתי שכמו שאני רוצה לדבר איתו, יש עוד 30 איש באותו יום שרוצים לדבר איתו. וזה קשה להיות זמין לכל אדם בכל רגע. לכן מפה מסר, קריאה נרגשת שלי למאזינים העיקרים, לפעמים שקדוש ברוך הוא עשה אותך מפורסם, זה לא בגלל, ואין לך זמן להתייחס, זה לא בגלל שאתה לא רוצה להתייחס. זה בגלל שאין לך זמן להתייחס. כי כמו שאתה, מושיקו שטרן, סתם אני מוציא, ויוסי יוספוביץ' רוצה את היחס מאותו מפורסם, 30 איש כמוך מחכים להגיע לאותו אדם לדבר איתו באותו יום, או באותו שבוע. אז כאילו, יש איזה נהירה, יש איזה כמיה, יש איזה תשומת לב שאנשים מבקשים לשמוע, לדבר, לצחוק עם מישהו מפורסם ברדיו, מפורסם על הבמה. כמו שאתה ואני הרי, אנחנו שנינו שייכים לקטגוריה הזאת. אנחנו גם מול מיקרופון, כשלא רואים את המיקרופון, לא רואים את הפרצופים, אלא אם כן באתר שלנו מופיעים לפעמים תמונות שלנו. גם שלך וגם שלי, אבל, וזה אבל גדול, כשאתה עולה על הבמה עם המועצת, או באירועים האישיים שלך, שאתה עושה גם לבד, גם בלי המועצת, אתה עושה מועצת אחת גדולה, רואים את הפנים של גיל ישראלוב, יודעים מי זה גיל ישראלוב, באופן ויזואלי. אותו דבר אני, אני רגיל להופיע ברוך השם בהצגות של אופר הלוי, ולא רק עכשיו, אנחנו בדיוק שוקדים ממש באמצע החזרות של חבורת תרייג, מופעת תרייג בעזרת השם שייצא בבין
הזמנים. שמעתי, שמעתי אחת ההצגות.
אחת ההצגות, כן, בגלל שהביאו שם צוות מקצועי וגדול. אנחנו מופיעים בסטנדאפ, מופיעים באירועים, שמחות, תקליטייה, אירועים, שבתות חתן. רואים אותנו, זה לא רק מיקרופון שלא יודעים לזהות את הכל. מעטים היום אנשים שאומרים לי, לא ידעתי שאתה יהודה שוקרון שמשדר ברדיו. תמיד מחברים את זה עם הפרצוף, אתה מופיע על פוסטרים של, מופיע במקום כזה או במקום אחר. לפעמים יש גם סקרנים, בלי לעשות מבטא כזה או אחר. היה לי מקרה כזה שהבאתי בתוך הקהילה, ונגש אליי אדם מסוים, מזהות מסוימת חרדית, מסוימת, לא, אני אגיד איזה, לאיזה שייכות הוא משתייך. ואז הוא אומר לי, תשמע, תשמע איזה יציאה. הוא אומר לי, אופה, אתה מסודר. אמרתי לו, מה קרה? זה היה בפסח שעבר. אתה מופיע במלון, לא נזכיר את שמו, כי אני בא להעיד על רמה מאוד נמוכה של המלון הזה, אז לא משנה. מלון פלוני אלמוני באזור נתניה, כל השבוע אתה מופיע שם בפוסטרים, אתה והרב מאיר שוורץ, ואיש האל הפידות נגיד, ועוד כמה אומנים יקרים. ואתה מסודר, אה? אמרתי לו, אני מאחל לך שתהיה מסודר כמוני, תבוא איתי, זה מלון מינוס שני כוכבים, לא? מינוס שני, אתה צריך להביא איתך כוכב מהבית, כדי להדביק לו למעלה, זה רעיון שעלה לי עכשיו, תביא כוכב מהבית, אני מזמין אותך יחד עם העוזר שלי, לעזור לו גם קצת בציוד, כדי להרכיב את הבמה, ואני הולך להזיע כדי להצחיק אנשים, לשמח אנשים בסייעתא דשמיא, ואתה מוזמן לבוא איתי. באיזשהו מקום, יש גם כאלה, אבל הם מעטים, הם מעטים. הרוב אוהדים, יש כאלה חטטנים, אתה יודע למה אני מתכוון? רוצים להיכנס לעולם הזה של המפורסם שקוראים לו יהודה שוקרון, המפורסם שקוראים לו גיל ישראלו, המפורסם שקוראים לו אלעד כהן, המפורסם שקוראים לו מנחם טוקר, וכן על זה הדרך. וזה, ומפה אני רואה לנכון את המקום הזה ואת המוסר האישי שאני אומר לעצמי, צריך הרבה סבלנות. הרבה פעמים אשתי קוראת לי כמו נבחר ציבור, אתה כמו חבר כנסת, אתה כמו ראש עיר. למשל, אני אומר לך דברים שקורים, מתקשרים כל מיני אנשים, תשמע, עצרו לי את החשבון מים, אני חייב לשלם את המים, לא יודע מה לעשות, שוקרון נתה ברדיו, תדבר על זה, שוקרון נתה יכול להשפיע על חבר כנסת על כזה או אחר, תדבר. אז ברוך השם לפעמים, שהקדוש ברוך הוא סייע בידינו ועשינו דברים בסייעתא דשמיא, ועוד נעשה, כמו שאומר רבי בן ישראל, עוד ידינו נטויה בסייעתא דשמיא. אבל שוב, אני חוזר עוד פעם לנקודה של היהודה הרציני. יהודה הרציני זה בעצם יהודה ש כשחקן, אני קורא דווקא מהמקום הזה ששחקן, לא שחקן שמעמיד פנים והוא נוחל, בעל אלף פרצופים, אלא שחקן שכדי לשחק דמות
הוא צריך להתנתק מהמציאות של עצמו, לא?
כן, לטובת הדמות, אבל אחרי זה, כדי להתנתק לדמות הזאת, הוא חייב תמיד שתהיה לו את הנקודה הנפשית המאוזנת הפנימית שלו, מי אני באמת. זאת אומרת, כשאני יורד מהבמה, אני חייב להיות ניטרלי, נקי, בריסטארט, באפס. מהאפס, לעבור מהצגה כזאת, להמשיך לתוכנית רדיו, או, צורך העניין, תוכנית רדיו מצחיקה, אז שלום, וצחוקים, וחיקויים. ומהאפס הזה, לחזור חזרה לנקודת אפס, מנקודת אפס פתאום נכנס לתפילה, ששם אני לא אמור לעשות צחוקים וריקויים, או ללימוד תורה, שהוא אמור להיות רציני. זאת אומרת, דווקא מנקודת, אני קורא לזה כך, בגלל שלמדתי בזמנו משחק ותיאטרון, שדורשים ממך, איך אתה יהודה שוקרון, מי זה יהודה שוקרון האמיתי, ומתוך הנקודה האמיתית לפרוץ, לצאת לפה, ולצאת לעשייה הזאת, ולצאת לעשייה הזאת, כל מקום וההתנהגות שלה, התנהגות בידורית ברדיו, לצורך העניין, בימים כתיקונם, לאו דווקא בדישת הימים שהם יותר רציניים, בתפילה תמיד להיות רציני, אתה מבין? זה הנקודה שאתה תמיד מוצא מאיזה נקודה לצאת, מנקודת האפס של הנפש, של האיזון הנפשי.
ואתה לומד את זה במשחק, כמו שאמרת? אתה לומד את הדברים האלה?
אתה לומד את זה בהכנה, בהכנה לתיאטרון, אתה לומד איך להתחבר.
אני רוצה לדבר על זה.
זה סוג שגם שבגרות נפשית.
לא, כי למדת משחק, נכון?
למדתי משחק, כן. למדתי תיאטרון.
כשהיית בעולם הכללי,
נקרא. הייתי בעולם הכללי, בוא נגיד ככה, עד גיל 18 גדלתי בבית דתי לאומי, אז נפתחו לי, כמו שאומרים, האופקים לכל מיני דברים של להופיע, להופיע ברבים, ואז גם הציעו לי ללמוד תיאטרון, הלכתי לבית ספר מסוים ללמוד תיאטרון, למדתי במשך שנה משחק ותיאטרון.
כמה זמן בדרך כלל לומדים?
שלוש שנים. וזה שנה, זה עכשיו הכי טוב בארץ.
כן, אני, דיברנו על זה אז לפני הרעיון, ושנה אמרת שלמדת, זה נקרא שלמדת כאילו מספיק, או שהיית צריך כאילו שלוש שנים, זה, אם לא למדת שלוש שנים, אז אתה לא שחקן עדיין.
בוא ניתן לך דוגמה, אולי אנחנו בציבור החרדי לא נגיד שמות של העולם הכללי.
כמובן, אנחנו רוצים לדבר בינינו.
בדיוק, דבר בינינו. אני יכול לתת לך כמה דוגמאות שום, אני יכול להגיד לך את זה מעבר לשידור, זה לא העניין כדי כרגע לחשוף את שמותיהם, זה לא משרת אותנו, אבל אני מכיר כמה שחקנים שמנגיד לך את השמות שלהם, אז אתה לא תאמין שהם לא למדו משחק. הם פשוט היו עובדי תפאורה בתיאטרון מסוים בדרום. אוקיי. ולמשל, שחקן מאוד מפורסם, שנהיה שחקן, והוא לא למד משחק, בכלל. זאת אומרת, שבטבע שלו, הרי מה מביא אותך ללכת ללמוד משחק? הנקודת הבסיס. יש לך את היצר הבמה הזה, אתה אוהב את הבמה, אתה אוהב לבלוט, אתה אוהב להציע את מרקולתך לרבים.
עכשיו, מה זה להציע את מרקולתך? כי אנשים רואים שחקן עכשיו על במה, אני חושב שההנאה בלהיות שחקן, אגב, כשאני הייתי ילד, זה היה חלום שלי.
אה, כן?
אז זה היה חלום שלי. עכשיו, אני בא מבית לא דתי, ארטקור, לא חרדי.
כן.
אז אני אין לי בעיה, כאילו, אתה יודע, אני רוצה להיות שחקן לא רק בהצגות, לא רק בתיאטרון, גם יותר מזה, תמין במדיה וכולי. אני חושב שהגדולה, ההנאה בלהיות שחקן זה להתנתק מעצמך לשלוש שעות, ארבע שעות. עכשיו זה לא גיל ישראלוב. עכשיו אני מגלם דמות של XYZ.
בהחלט.
משרת
את הדמות.
גם משרת את הדמות, אבל...
להיות בתוך הדמות.
להיות בתוך הדמות, להתנתק מעצמי קצת. לפעמים אתה מתעייף להיות יהודה שוקון.
נכון.
אתה מבין? בא לך קצת להיות מישהו אחר עכשיו שלוש שעות.
נכון, נכון, נכון. זה משהו, זה מין טיול כזה מעניין.
כן, בדיוק, סוג של טיול. זה מה שכשאני היה חלום שלי בזמנו להיות שחקן, יש יהודי מאוד מיוחד שאני מאוד מאוד בקשר טוב איתו, אמנם מהמגזר הכללי, אבל מכירים אותו, יורם גאון, שהוא אדם שם גם איש מסורת מאוד מאוד גדול.
כן, בדיוק.
כן, בדיוק. אז אני מאוד מאוד קרוב אליו, והרבה יודעים שאני גם קרוב אליו.
לא ידעתי את זה, שמח לשמוע.
אוקיי, ודיברנו, ואני מדבר איתו לא מעט פעמים, על ההקבלה שיש בין זמרה למשחק, כי הוא בשניהם, הוא אחד הטלנטים הכי גדולים בארץ. אז תמיד אני מדבר איתו, ואז הוא אמר לי, דבר שהוא מאוד מאוד נכון, אומר לי, תשמע, בשביל להיות זמר טוב, אתה חייב להיות שחקן טוב. כי אתה חייב, כשאתה שר את השיר, אתה חייב להרגיש את הטקסט, ולהרגיש את הטקסט, אתה חייב להתנתק מעצמך, כדי להיות מישהו אחר. עכשיו, אתה שר את הטקסט, עכשיו דוגמה, טוב לך, ובבית שלך הכל טוב, ברוך השם, ויש לך מיליונים בבנק, והכל זורם, והכל טוב, ברוך השם, תודה רבה להשם מיליון פעם. עכשיו אתה צריך לשיר שיר
עצוב
על, 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 על בן אדם שיש לו איסורים. בן אדם שלא הולך לו בחיים, בן אדם שקשה לו. הוא עכשיו מתבודד בשדה, ויש שירים כאלה, כן? ריבונו של עולם, אם נדבר גלויות, לפעמים אין כוח בעולם חליות, אין ערך שולי רנד, ויש לא מעט שירים כאלה גם שלו. ואתה עכשיו צריך לשיר את זה על במה. אתה אומר, בוא, אני הכי לא שם עכשיו. אני הכי לא שם.
כל כך טוב לי, מה הם רוצים שאני אגיש את העצבות הזאת בתוך השיר הזה?
אתה חייב להיות שחקן. ואתה צריך להיות שחקן, איך אומרים, the best.
יפה שהבאת את הדוגמה הזאת, כי זה בדיוק גם משמיים מתחבר לי למה שרציתי להמשיך לענות.
אוקיי.
על ה... אתה באמת עושה טיול ואתה נכנס לדמות, אבל איך בעצם אתה יכול אותו, אתה יורם גאון במקרה שציינת אותו, להיכנס לשיר העצוב כשטוב לך ויש לך מיליונים בבנק ואין לך שום דבר רע לכאורה. אתה בעצם נכנס לנקודת נגיד מה שאתה שר עליה, זה אדם שעכשיו בודד, ריבונו של עולם, מדבר גלויות, תעזור לי, אני תוציא אותי מהבדידות הזאת. איפה הבודד שבך, יהודה שוקרון, איפה הבודד שבך, גיל ישראל, או איפה שבו הבודד שבך, יורם גאון, איפה נקודת הבודד שבך? או נגיד, כרגע אתה לא מרגיש בודד, אבל כשחווית איזה מקרה מצער במשפחה, שמישהו קרוב מאוד נפטר לך, שמשמו, שלא יבוא ולא יהיה, איך הרגשת את הבודד הזה? בוא תציף את המחשבה, ותביא את הטריגר, את המניע הרגשי הזה, אל הרגע על הבמה. תן לך דוגמה, אנחנו הקלטנו תסקית לרדיו עכשיו, ויותר מזה, אני אגיד אפילו משהו עוד יותר חשיפתי בקטע הזה. לפני חודש וחצי שידרנו למען יתומים ואלמנות, משדר התרמה. דוד חכם ואנוכי, ובצלאל כאן, כל הצוות שהיה שם שותף לשידור הזה, והרגשתי שאני בכיתי בשידור.
okay.
יהודה שוקון, הבדרן המצחיק, פתאום בוכה. מה קרה? דמיינתי, עולם הדמיון מאוד עוזר לשחקן, דמיינתי את הבית של אותה אלמנה שממתינה לטלפון של התורם שיבשרו לה שהבן שלה נכנס לבית הצורכן, בית העניים, בית התמחוי, סליחה, של יד עזרה ושולמית. פשוט דמיינתי את האלמנה הזאת, נכנסתי לראש שלה ואמרתי, איפה הנקודה העצובה שבך? תאר לך חס ושלום שאתה היית במצב הזה. ומה היית עושה? אתה בעצם, הדמיון עוזר לאדם, לשחקן, פה אני מגדיר עכשיו כללים. הדמיון מביא את האדם שמשחק להיכנס, לעוף בדמיון לאותה נקודה. כשהוא מגיע לאותה נקודה, לעורר את הרגש של הבודד שבך. אם זה הצגה מצחיקה, לעורר את הרגש של השמח שבך, של האליס שבך, של הקופצני. סליחה על הביטוי, אם אתה אמור להציג אדם כועס, למרות שאצלנו במגזר, ברוך השם, אין הצגות כאלה, כי כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו, זה אסור לכעוס, וכעס בחקסילים ינוח, כמו שלמדנו בדיוק היום ואתמול, בכועלת, אבל לצורך העניין, כל דבר לשרת, או הקשוח שבך, יש רגעים, שאשתך פתאום אומרת לך, תשמע, לא מכירה אותך, אתה בדרך כלל לאבא המתוק, מה קרה לי, אתה היום קשוח? כי לכל אדם ואדם יש לו את הנקודת הקשוח שבו, ומתוך זה, את זה אתה מביא עכשיו, אם אתה צריך עכשיו לעשות תפקיד של שוטר קשוח, בהצגה, אתה מביא את הנקודת קשוח שנמצאת בך, אתה מעורר אותה פשוט.
איך לא מדי דבר כזה במשחק? זה נורא מעניין. אני לא למדתי משחק, שוב, אבל אני מת, לא מת, כן, אני נורא נורא רוצה, הייתי רוצה, היום כבר פחות, אין גם זמן, אבל הייתי נורא נורא רוצה ללמוד. בוא נשאל אותך שאלה הכי פשוטה, למה אתה בצבע למשחק? איך אני עכשיו מגרה את עצמי לבכות?
איך אתה מגרה את עצמך לבכות?
איך אתה מגרה את עצמך לבכות? שמע, אתה רואה היום בהצגות וכאלה, אתה רואה פתאום בן אדם מתעורר ובבכי ובוכה, ואתה רואה דמעות, ממש, לא איזה. אתה אומר לעצמך, בוא, איך?
מחשבה.
איך מחשבה?
אתה מציף את עצמך במחשבה, מתרכז בה, יש גם טכניקות, אני יכול אפילו להדגים קצת טיפה.
לא, לא רוצה לראות אותך בוכה. זה דבר שהכי קשה לי פה. אני לא, אתה יודע, יש תוכניות שהיו עכשיו מוצאים מזה עכשיו פרומו. היו מוצאים פרומו עכשיו מהדמעות, יהודה שוקרון ודמעות, לא הולך ביחד, זה מעלה את הרייטינג גבוה, אבל לא, לא, לא רוצה, אני עדין בדברים.
זה להציף את ה... לשחק עם הנשימה. להביא את הנשימה למצב של לשחק, אתה יודע, ננשוף ולשאוף, ננשוף ולשאוף. למשל, לפני כמה ימים, זה משהו שהוא טרי, הקלטנו דסקית לרדיו, לשדר למאזינים, שאתם תשמעו את זה בעזרת השם ביום 9 באב, מאזיני כל חי וכל חי מיוזיק, על בית המקדש. ופתאום אני אמור לתאר בתפקיד לחבריי שם בבית המקדש, כביכול בתקופה הזאת, לפני חורבן הבית, אוטוטו ממש שעות ספורות, זה בעצם התסקין שמדבר על התקופה, שהולך לחרב בית המקדש. ואז אני פשוט נכנס בעולם הדמיון שהוא בעצם מעבר לזמן, צולל ישר 2000 שנה אחורה, לחשוב כאילו הבית הפרטי שלי נחרב. בית, זאת אומרת, אתה מתאר, יש לך את ה... לי במקרה שלי, יש לי בבוקר שנעשה את האופניים החשמליים, אני מדמיין את האופניים החשמליים שלי בבית, ואני מדמיין את הספרייה שלי שאני רואה אותה כל בוקר, שאני אומר את ברכות השחר, אתה יודע, ואת הספה שלי, ואת המיטה שאני יושן עליה, ואת המטבח איך שהוא נראה, ואני מדמיין אותו חס ושלום, עולה בלהבות, וזה כואב. אתה מבין?
בטח.
אני עוד שנייה יכול לבכות לך.
די, נו, יהודה.
די, נו, יהודה. ככל שאתה מציף את המחשבה, אתה מעורר את הרגש. הרי אם אתה תשמע ואתה תראיין אדם, מה זה תראיין? אפילו תשב עם אדם בתחנת האוטובוס. יש לך איזה חבר שאומר לך, גיל, אני חייב לדבר איתך. בוא נפגש הערב, ליד הבית שלך ב8 בערב, אני מחכה לך בחוץ, לא מתאים לי, אני לא רוצה שאשתך תראה אותי. וזה כך אומר לך גיל, במצב שאני נמצא בו. והוא מתחיל, הרי בדרך כלל הוא מתחיל לדבר, הוא לא בא מוכן מהבית, הוא לא התחיל לבכות כבר. הוא מתחיל לדבר, ואז פורץ לו הבכי, אם הוא מדבר על משהו עצוב. זאת אומרת, הדיבור, ההרגשה, המחשבה, הדמיון, התחושה הפנימית, היא בעצם, ככה, בוא נגיד ככה, אני רוצה לדייק, הדיבור, הוא נולד מהמחשבה, והדמיון, שהם בקיצור, כאילו, משרתים, במקרה האמיתי, הם משרתים את התחושה האמיתית של הנפש. אבל במקרה של משחק, כל אלה עוזרים לך לזייף את הנפש, כאילו, אתה באמת עצוב כשאתה...
עכשיו, השאלה אם אתה באמת מזייף, או שזה באמת מגיע מנקודה אמיתית. כי אני, קשה לי לדמיין את עצמי, לא את עצמי, קשה לי לדמיין שחקן, שעכשיו בוכה, והוא נכנס כבר לדמות, והתחיל לבכות, ולפעמים, דוגמה, הסצנה צריכה להביא אותו גם לבכי עוצמתי, ופתאום אומרים לו, קאט! איך? מה, כאילו, נגמר עכשיו הסצנה. יאללה, בוא נשתה קפה בחוץ.
אם הוא תלם את זה בסרט?
כן, סרט, או לאו דווקא, כאילו, קאט עכשיו, נאמר אחד, נגמר.
כי אם אתה מדבר על הצגה, זה מאוד מאוד שונה. סרט, הרי אתה בתור צופה בסרט, אתה לא יודע מתי נגמר הבכי, מתי אמרו לו את הקאט. מתי אמרו לו את הקאט, זה, בוא נסביר למאזינים, תחתוך, נגמרה הסצנה. עכשיו, הבמאי אומר, זהו, מספיק. אם זה הצגה, אני, איך שאני רואה את העניין, ואני מבין את הבמאי, הבמאי יביא את הסצנה לסיומה, את התמונה הזאת, שכשהוא בוכה, ועכשיו הודיעו לו ש... חס ושלום, דוד שלו נפטר, והוא בוכה, בהצגה, כן? ואז, מהרגע של הבכי, הוא עדיין עם דמעות, והוא בכה באמת, הוא יוצא מאחורי הקלעים, ופה מתחילה סצנה חדשה. הוא הולך להירגע, בינתיים שחקן אחר מתחיל קטע אחר בהצגה. זאת אומרת, הוא חייב להירגע, כי זה הצגה. בסרט, ברור שאמרו קאט, אבל הוא המשיך עדיין טיפה לפקוד כדי להרגיע את הבכי שלו. ניגב את הדמעות. זאת אומרת, כשאתה אמור לפקוד בתור שחקן, אתה אמור לעורר את הנקודת הרגש הפנימית שלך,
נכון,
מנקודה אמיתית, שמה שלך גרם.
אז זה לא זיוף.
זה לא זיוף.
זה לא זיוף.
זה זיוף של הרגע.
אבל אני אגיד לך למה אני חותר.
איזה דיון.
יש דילמה, יש דילמה. שאני שמח שהצלחנו ככה, הצלחתי להוביל לפה, כי אני שואל אותך עכשיו פה שאלה שאני כל כך בטוח שהרבה שואלים אותה. אני שואל אותך שאלה חזקה. תשעה באב.
כן.
קינות. אנשים צריכים לבכות. אתה יושב בבית הכנסת ולידך בן אדם ממרר בבכי. ופתאום אצלך הכל אטום. ואתה יודע, ואני בטוח שהרבה מאוד מאזינים מזדהים מאוד מאוד עם מה שאני אומר עכשיו. אני רוצה לבכות. אני רוצה להרגיש את החורבן. מצד שני, בוא נגיד לך משהו. הרב פינקוס כותב שאיך אתה מזהה, דוגמא עכשיו בהלוויה, איך אתה מזהה מי קרוב בדרגת בן או אח או זה, ומי קצת יותר רחוק, מי זה, זה חבר רחוק או סתם מישהו שבא לכבד.
לפי רמת הבכי?
לפי רמת הבכי, כך כותב הרב פינקוס.
אהה.
לפי רמת הבכי אתה יודע מי זה בן, מי זה אח, מי זה אחות, או מי זה... להבדיל דומה בן אדם שהוא זר או שהוא חבר.
בדרך כלל, תרשה לי הרי להסתייג, בדרך כלל כי יש מקרים קיצוניים. לפני איזה חודש וחצי, יהודי מהשכונה שלנו נפטר ביסורים, והבן שלו, אני הסתכלתי עליו, אני כאילו, במרכאות, רציתי אותו סתירה, כאילו, תתחיל לבכות. הוא לא בכה, הוא פשוט כנראה היה בהלם.
בדיוק, זה יכול
להיות. גם היה למות כבר ניסיון על אבא שלו, שהיה בבית חולים ויצא, ונכנס בבית חולים עוד פעם, ומצבו הלך והחמיר עם השנים, והוא כבר היה מורגע לרגע הגרוע מכל שהוא ייפטר ואכן הוא נפטר.
אז יכול להיות שהוא הכין את עצמו נפשית, אבל זה נראה כמו, זה נשמע כמו הלם. אבל
בדרך כלל רמת הבכי כמו שהרב פינקוס הצל אומר.
כן, אז הרב פינקוס אומר כאילו, וזה קצת עוקץ, כשאני קורא את המאמר הזה, כשקראתי אז בזמנות המאמר הזה, בגלות ונחמה ספר, הרב פינקוס כולם יודעים שהספרים שלו זה הספרים הכי הכי מדהימים שיש בהשקפה תורנית, כמו שצריך, והספר שלו גלות ונחמה מדבר על תשעה באב, על גלות וחורבן, גלות ונחמה, כן? כשקראתי את הקטע הזה, זה נורא צבט לי בלב. כי הוא כותב שמה שמי שפחות, כאילו, ככל שאתה יותר בוכה, ככה אתה יותר קרוב לריבונו של עולם. בדיוק, וככל שאתה פחות בוכה, אז אתה יותר רחוק. אז אתה אומר לעצמך, תשמע, יש תשעה באב לפעמים, בוא נה, אני ממרר בבכי, יש תשעה באב, וואלה, אני אטום לגמרי.
תשמע, אני כמוך, בהרגשה הזאת.
אני בטוח שכל המאזינים כאלה.
אני בשנה שעברה, אני חושב, אם אני מאפיין נכון, לפני שנתיים, באמת נפתח לי השיבר הזה של הבכי, שנה שעברה דווקא לא. אבל יש משהו שהוא קשור לבושה מהציבור. זאת אומרת, יש איזה רטייה, יש איזה מחסום נפשי, שאתה לא רוצה עכשיו להיפתח מול הציבור. זה כמו שאתה מסתכל על איזה אדם שעכשיו הולך לעשות שנור, והוא עושה מקבץ נדבות. ולפעמים אתה רואה את הביישנים שבאים יותר, ואת המורגלים. המורגלים הם רגילים כבר. אבל יש את הביישנים
עם הנוסח
שבהם,
הרגיל.
עם הנוסח הרגיל, ועם המנגינה הרגילה. תעזרו. תמיד שוברים, כן, אנחנו רק ככה...
להמחיש.
להמחיש. אבל יש את ההוא שהוא מתבייש. הרבה פעמים, זה שמתבייש, לפעמים נותנים לו יותר כסף. נכון. כי, תשמע, זה ציבור, אני מתבייש מהציבור. במיוחד אם אתה יותר מפורסם היום.
נכון.
זה, וואלה, ראית את גיל ישראלוב, בוא נע, בן אדם בחק כמו תינוק. כאילו...
אתה כל הזמן, ולא רק אנחנו, כל בן אדם אוהב לשדר חוזק.
בדיוק.
אתה מגיע לבית הכנסת, אתה בתור אזרח רגיל, בן אדם רגיל מן השורה, אתה רוצה לשדר חוזק, אני בן אדם חזק. אז
אתה מפחד שכאילו לא יגידו לך, אה, בגלל שקרה לו משהו חס ושלום בבית, אז הוא כבר על הדרך כבר פתח את זה על תשעה באב, אז כאילו הוא בוכה, אז אולי יש לו איזה משהו אישי.
נכון.
זה מחסום בפני הציבור.
נכון, בדיוק. אז בוא נגיד, אפשר באמת אולי להרגיע את המאזינים, כי אני ככה מרגיע את עצמי, כי לפעמים, אתה יודע, יש תשעה באב כזה, כמו שקורה לי, אני גם נוסע לאומן, אתה יודע, כל שנה, גם אתה, נכון, לפעמים יש ראש שנה, אתה בא לציון של רבנו, פתאום אתה נפתח לגמרי, והשיברים נפתחים.
גם את זה נדעתי עליך,
יופי. ויש פתאום שנה שאתה יודע, הכל אטום, שום דבר לא נפתח. וזה מתסכל אותך, ואתה אומר... אללה, אני רציתי לבוא, רציתי, אתה יודע, קצת להשתפך, ולא רק, אתה יודע, כל סיטואציה, יום כיפור, אתה רוצה וידוי רבנו ניסים הגדול. אתה רוצה לשפוך את הלב שלך, ופתאום איזה שנה אחת, לא נפתח, פתאום שנה אחת, פעם, הכל העיניים שלך, אתה לא רואה בעיניים, כמו שאומרים.
נכון, יש עצה מחזל, כמו שאנחנו זוכרים, שיעשה כל בוחין.
בדיוק, זה מה שאמרת גם מקודם.
מי כמוך יודע כחזן.
אתה מרגיל את עצמך בנשימה, זה סוג של קול בוחן.
טיפה כזה מין יללה, חטאנו, אבינו, פשענו, ריבונו של עולם. ריבונו של... הרבה פעמים אתה שומע כמו את הרב אלבז. ריבונו של עולם.
כשמשדרים אותו את הקינות, את הקינות או את הסליחות, וואו, זה פותח לי את הלב.
כן, זה ממש מדהים. זה אנשים שהם יחידי סגולה חדה בדרה, כמו הרב אלבז שיחיה, שיודע לפתוח את הלב, כי הוא קיבל נשמה של מנהיג, אז הוא יודע להנהיג אותך גם לעיתות האלה, או לחילופין, אם זה בשמחת תורה או בשמחת בית השואבה, רבותיי, כולם בשמחה.
היה איזה סרטון שפורסם לא מזמן, שהוא רוקד בחתונה של תלמיד שלו.
נכון.
תחרות, חתן
יתום כמדומני.
משהו כזה, כן, והוא רקד כל כך, אתה אומר,
הרב אלבז הגדול.
בדיוק, גדול בסדר גודל כזה, ואתה אומר, בוא נה, הכי עמך, הכי דרויש בעולם, אתה אומר, זה באמת גדולה של מנהיג.
כמו שדוד קרקר ופיזז לפני
ספר תורה,
נכון.
בדיוק. זה הגדולה, אגב, זה מה שגם הרי אמר נפוליאון לעומדן אומה בחוזקתה, דנו כשהוא ראה את עם ישראל מתאבלים בתשעה באב, אז הוא אמר, הוא יודע שכבר עם כזה יישאר לנצח.
אתה יודע שהם תארים את זה ככה, המרצים תמיד אוהבים לתאר את הסדר, שהוא הגיע בליל תשעה באב לאחד המקומות, כמו שאתה אומר, ואז הוא מסתכל על איזה בית, והוא אומר, מה, אני שומע כל בוכים, מה הם בוכים? כמו שאתה יודע, אז אמרו, על הבית, איזה בית? משהו בממלכה נחרב אצלי ואני לא יודע עליו. הבית, מתי נחרב להם הבית? מה קרה? הייתי שולח את החיילים שלי. לא, זה נחרב לפני, מתי? לא, זה לא מהיום. מתי? לפני 2000 שנה, אז היה 1600, 1400 שנה. 1400 שנה הם בוכים על בית, כאילו חרב להם היום. עם שחשך לעבר שלו, שחובר לעבר שלו, ודאי שיהיה לו עתיד.
בדיוק.
מה שאמר המצביע גוי, נפוליאון.
בדיוק. אז אני חושב שבן אדם באמת צריך לעבוד על עצמו, ולא רק לתשעה באב, לכן גם חזל אומרים לנו ששלושת השבועות אנחנו צריכים להכין את עצמנו נפשית לקראת, אפשר להגיד היום הגדול הזה, יום תשעה באב, לא?
כן.
אפשר להגיד.
כן, בטח.
עוד שאנחנו כולנו רוצים
שתבוא גאולה. עתיד להפוך למועד. קרה עליי מועד.
בדיוק. אבל גם עכשיו זה סוג של... סוג של יום שבו כולם מתאחדים ולא שמים בצד את כל האגו ואת כל
המחלוקות.
כל המחלוקות וכל מה שיש לי עליך ויש לך עליי וכולי, ושמים את הכל בצד ופתאום מתאבלים על משהו ששייך לריבונו של עולם.
על משהו שכולנו רוצים אותו, ואין לנו מחלוקת עליו.
בדיוק.
על בית המקדש השלישי.
בדיוק.
שירד מוכן מן השמיים, על זה שהקדוש ברוך הוא בלי בית, שאנחנו כולנו בוכים על זה, ו... הנה, אני חושב שברעיון הזה שאנחנו מקיימים, קלטת, או, וגם המאזינים קלטו, אני בטוח, גם דרך המיקרופון, אפילו שהם לא רואים אותנו, שיש לי הרבה צדדים רציניים. בדרנו חייב להיות אדם גם רציני. יש איזה טכניקה, יש איזה מתכון כדי לבדר משפט כלל כזה שאומר, שכדי בשביל לעשות משהו מצחיק, אתה חייב לדייק בו. זאת אומרת, אם אתה מחכה איזה אדם תימני, תוך עניין, סתם נגיד שזה רב, שמדבר ככה, אז הוא מדבר ככה, הוא להגיד ככה, ככה אף אחד לא יאמר את המילה חף, בחטא. אז אתה חייב לדייק כדי שזה יהיה מצחיק, לדייק גם בהיגיון של הדברים. כמובן, יש כל מיני כללים. יש היגיון שפתאום משהו לא הגיוני קרה פה, בן אדם הלך ברחוב, פתאום החליק על בננה ונפל, הפתאום הזה הוא מצחיק, השינוי הפתאומי הזה. אבל מה שאני רוצה להגיד, שנקודת הבידור כך כל מיני אנשים במדיה הכללית, אלי עצמן למשל, שהוא, אני מכיר אותו במקרה שלו, אני מכיר אותו ברמה אישית. וכולם יודעים ככה כמה הוא שופך את האנשים במדיה בצורה כזו או אחרת ומצחיק את הקהל. יש לו קטעים רציניים, יש קטעים מאוד רציניים, הבן אדם בעסקי נדלן שלו, הוא לא יספר עליהם בדיחות ודחקות, כן? הוא מאוד רציני. יש נקודת איזון שבעצם מתחברת, עכשיו שאני חושב על זה, לפסוק במשלי. יש גם שיר כזה שבזמנו חיים ישראל עשה ששמואל יונה הלחין. את לאהוב ואת לשנוא, את מלחמה ואת שלום. זה מותר לנו, בסדר, לא צריך לי לבעל מהשירה הזאת הספציפית. מותר לנו לעשות אף על פי שגם מוזיקה ווקלית, אנחנו מחמירים בכל חיים וכל חיים מוזיקה לא לשמיע. אז יש את לבדר ואת לשמוח על הבמה, ויש את לעשות חשבון נפש ברצינות, ואת לדבר רציני בבית שאתה צריך בסמכותיות של אבא, כדי שילדים יקבלו את זה. ולא, אני יכול להגיד להם, ילדים, לכו לישון. לך אתה לישון. הנה דוגמה.
אתה יודע, היה איזה...
או ילדים, לכו לישון.
הסמכותיות.
אתה אפילו לא צריך להגיד, אני מתכוון ברצינות. הסמכותיות כבר עשתה את שלנו.
בדיוק. היום אחד איזה פוליטיקאי ורב שישבו ביחד, קראתי את זה וכך נהניתי מהרעיון, שאיזה הפוליטיקאי מדבר ומדבר 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 ומדבר, כמובן שאני לא מדבר פה פוליטיקה ועניינים, אבל אתם יודעים מה זה פוליטיקאי, במושגים של הפוליטיקאי.
איש ציבור, כן.
בדיוק. והוא מדבר ומדבר לאנשים ומדבר ומדבר, ועולה אחריו רב לדבר. אז הרב הזה אומר, תשמעו, יש פסוק של שלמה המלך, מה שאמרנו, את לאהוב, את לסנוע, את מלחמה, את שלום, את לדבר, את לחשות. הוא אמר, בכל דבר יש מצב ביניים. את מלחמה, את שלום, יש מצב שזה לא מלחמה ולא שלום. לא מכירים, לא שלום, לא להתראות, לא כלום. את לאהוב, את לסנוע, אתה רואה בן אדם ברחוב, אתה לא אוהב ולא שונא. יש מצב כזה של שלום קר, נקרא לזה.
כזה, כן.
אבל את לדבר ואת לחשות. איזה מצב ביניים יש לדבר, את לדבר ואת לחשות? יש או לדבר או לשתוק. מה המצב ביניים? אומר, עכשיו אני שומע את הפוליטיקאי מדבר, אני מבין, אתה יכול לדבר, 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 ואתה למעשה לא אמרת כלום. אתה מבין? זה נקרא...
זה מדהים.
את לדבר ואת לחשות.
ותמיד הפוליטיקאי שמדברים, תמיד המראיין, אומרים למראיין, תן לי עוד מילה אחת, ואתה מדבר עוד איזה 40 דקות, אחרי המילה אחת. והוא לא דיבר כלום.
נכון. ושמע...
בלבלה, רדיו בלבלה.
וואו, רדיו בלבלה, בדיוק. ושמע, הזמן כבר עובר, ועדיין לא נגענו בסיפור האיש, יש חיוד עליה.
אז אני בעצם החלטתי, אני אגיד את זה אז בקצרה, כמה זמן נשאר לנו בערך?
כמה שאתה רוצה, הכל בסדר.
בגיל 18 ככה הרגשתי שאני רוצה ככה להופיע ולעשות כל מיני דברים בהופעות, ובגיל 24 הרגשתי שככה אני רוצה להיכנס לאווירה של בית שומר תורה מצוות ברמה ההדוקה והחרדית של העניין.
כתוצאה מהרצאות רב מסוים, ספרים?
כתוצאה מרקנות פנימית.
אוקיי.
הרגשתי רקנות פנימית שכאילו מצד אחד הגעתי למין תהילה מסוימת. אני בכוונה, יש כל מיני אוזניים ששומעות אותנו, גילאים של אוזניים, כן. אני בכוונה לא רוצה לפרט. כתוצאה מזה שבעצם הגעתי לכל מיני הופעות בבמות מאוד מאוד מובחרות. וכשהגעתי להופעות הללו, פשוט הרגשתי שאני ככה מקבל את הבמה והמצלמות עליי והכל, ובכל זאת אתה מרגיש, אתה יוצא משם, אתה מרגיש ריק, כאילו תורה ומצוות לשמור כמו שצריך, הייתי תמיד מכבד ותמיד מניח תפילין והכל, אבל באיזשהו מקום כל מיני עיקרים התפספסו לי במסלול הרוחני, והרגשתי ממש ריק. התייעצתי עם אחי עד שהרגשתי באיזושהי נקודה שכאילו אתה יודע שאתה לא עושה טוב ואתה ממשיך לעשות כי לא נעים לך מי חברים, סובבים, פרופו לא נמחה לבכות בציבור, פרופו בכי בתשעה באב, המחסום הזה מפני מה יגידו הציבור, מה תגיד, איך אומר הרב אמנון הרבה פעמים, מה תגיד השכנה במקום מה תגיד השכינה,
בדיוק,
כן? מה יגידו השכונה במקום מה תגיד השכינה הקדושה. ובאיזשהו שלב הרגשתי שאני, זהו, אני מתחבר חזרה למסלול כמו שצריך, ועד הסוף, ומי שברא לי את הכישרון של משחק, של בידור, של רדיו, ימצא לי את הדרך להתבטא. וזה מה שהיה. בהתחלה היה תקופה כזאת, שמין תקופת ביניים, איך אמרת, לא, לא, לא מדבר ולא...
ולא לוחש.
לא, לא לוחש, לא מדבר ולא שותק מה שנקרא, אלא באמצע כזאת, מין כאילו לא מופיע ולא לא משדר בשום תחנה, עד שהגעתי לאחד התחנות הכלליות, ומצאתי את עצמי, לאחר מכן אפילו, זה כבר היה ברעיון בערוץ 2000, שאני משחק תפקיד של איזה בסדאי, מה המצב גבר? שאני כאילו מביים מישהו שעולה לשאול שאלה על יהדות, את הרב, שאלה שהתבקשתי על ידי השדרן מראש לשאול אותה, בעקבות השאלה המשוחקת שלי, עלה מישהו ושאל שאלה רצינית על שמירת שבת. Mm-hmm. זאת אומרת, כאילו גרמתי למישהו...
עוררת.
עוררתי. אז אמרתי, הנה, הקדוש ברוך הוא נתן לך לעורר, בדרך הזאת של התשובה, עם חיקוי של איזה בסטאי כזה, אל בסטא כזה, וואלק, מה קרה? והנה, בחיקויים שאתה יודע לעשות, חלק מהחיקויים כאלה, חלק מהחיקויים אחרים, מי שרוצה יכול לעקוב אחרי הדמויות בחברת הריאק, מה שאנחנו עושים בדיסקים לילדים, יכול לשמוע ונעת.
אפשר, אפשר לפספס את יהודה שוקרון שם, אפשר.
ברוך השם, סייעתא דשמיא. וזה בעצם שירת ועורר לתשובה, כאילו לאדם לחזור בתשובה. זאת אומרת, אז הנה, אז הקדוש ברוך אומר, הנה, אתה רואה? נתתי לך את הכל, ונתתי לך את הדרך להשתמש בקול שלך. רק תמתין, אני נתב אותך לדרך. הבנתי אותך, אני הולך איתך יד ביד, אל תפחד. ואז כמובן הקמתי בית, וקרתי את אשתי שהיא באה גם מבית, גם דתי-לאומי, עם מקור קצת שעזב טיפה את היהדות, וחזר דרך תשובה, בעולם התשובה החרדי. תראה מה זה הזיווג של זיווגו של אדם. זה בדיוק מה שמתאים, לא, לא בערך, זה פשוט בדיוק. וברוך השם, נפתחו שערי שמיים, דרך הערוץ 2000, הכרתי את אבי רוזן, היום המנכ״ל של כל חי וכל חי מיוזיק, הוא לקח אותי לתוכניות ברדיו כל חי, זה קטעים, הגשנו פעם תוכנית בוקר גם, לפני כן הייתי עושה פרסומות, הייתי מקרן פרסומות, יש לי, אם אתה שואל ככה, ברקורד שלי, ברוך השם, אני חושב קרוב לבליין, הרבן פורד יוסף הזה, 12 אלף תשדירים שקריינתי.
מה אתה אומר?
אם לא יותר. כל כך הרבה תשדירים, אתה יודע, מישהו אומר לי, אתה לא היית במירון האחרון, אבל כל פינת רחוב שומעים אותך, ואני תולה את זה רק בקדוש ברוך הוא, מה שכולנו צריכים לתלות, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לי, אוקיי, אתה רוצה להיות סלב בעולם הכללי, אני עושה אותך סלב בעולם החרדי. סלב זה כביכול המפורסם והידוע, כן. אמרתי תמיד, סלב זה אותיות ספק ברכות להקל.
אוי, גדול. גדול.
צריך גם אותיות.
כי יש לזה קשר. כי יש לזה קשר מאוד גדול.
כן, אל תברך על כל אדם שאתה רואה.
בדיוק. תגיד לי, אפרופו הזכרת את אשתך, שתיבדל לחיים ארוכים, אני חוזר איתך לתחילת הרעיון. כי אתה אמרת שזה זיווג, וזה בדיוק, וזה בדיוק. מבחינת הבדרנות שלך, אשתך אוהבת את זה או לא אוהבת את זה? כאילו, היא אוהבת בבית שאתה יותר רציני או שאתה יותר שמח?
אשתי אוהבת שאני יותר רציני, אבל אם אני מצחיק אותה, אני מצחיק אותה בבדיחות אישיות שלה. זאת אומרת, לא משהו שאני עושה לציבור.
כי אני אגיד לך למה. אני אשתי, דוגמה, ואני טוען שזה מאזן אותי. אשתי לא אוהבת מוזיקה. אני אומר את זה מעל גל היתר, אני לא מתבייש ולא משקר. אשתי לא מחובה, היא אוהבת, ככה שירים, יום שישי, שמה קצת כל חיים מיוזיק, ככה, אתה יודע, מתחברת ודע, אבל לא כמונו, אתה יודע, אנחנו
צורכים,
אנחנו צורכים, זה אצלנו בדם.
אותך בשתיים בלילה עירו עכשיו, בוא להקלטה באולפן, אתה בא.
אני כמה, אני חושב פעמיים,
ברור.
פשוט. ואצלה זה הצד הקיצוני יותר, תאמין, ואנשים
אומרים, כזה הזיווג.
בדיוק, שמה, אותי זה משלים. כי, תשמע, אם אני הייתי בבית לבד עם אישה שאוהבת מוזיקה, אני לא הייתי מצליח לגדל את הילדים, אני הייתי מגדל את הגיטרות שלי. אמיתי.
ממש ככה.
הייתי מגדל את הגיטרות, ותן לי כל יום להיות בחדר מוזיקה שלי, איפה שאני עובד, ותן לי, אני לא זמנתי, ילדים צריכים לקלח, עניינים, בספרי לימוד, עניינים, להכין, כביסות, אני מכיר את הבית בכלל. ותשמע, אני חושב שזה הזיווג האמיתי.
אמת, אתה יודע מה, ההשלמה, אתה צודק ב-100%, מה שאתה משלים לי כרגע, את הנקודה הבאה, אני הרבה פעמים אומר לאשתי, תשמעי, עשיתי עכשיו הופעה, ועכשיו עוד הופעה, יש ימים כאלה שימים עמוסים, ברוך השם, לא הרבה, אבל ימים שאתה עוד הופעה ועוד הופעה, עוד הופעה, אני עושה את ההופעה, גם אם זה, אני אצטרך להופיע שלוש פעמים באותו יום, אני אופיע, ואני אבוא בשיא האנרגיות לקהל, לא משנה שאחרי זה אני אבוא שפוך לישון, אבל תעשות ההופעה, אני אעשה אותה באנרגיה, אבל אני אומר לאשתי, תשמעי, תעלי, תופיעי במקומי. עכשיו, למה אני אומר את זה בכוונה? כדי להיות ציני איתה. היא טיפוס הפוך לגמרי. לא רק שהיא לא מסוגלת לעמוד על במה בפני קהל, הרבה פעמים היא אומרת לי, עד היום, איך אתה מסוגל לעמוד לפני קהל? ולפעמים גם קהל שאתה לא בטוח שהוא בכיס שלך, זאת אומרת, זה לא קהל שהוא הסגנון הקבוע שלך. אז איך עכשיו תערבב אותו?
אני נזכר בנסיעה שלנו בכל חיים.
ברשותך, גיל, נשנים את התגודה. ואז היא אומרת לי, איך אתה מסוגל לבוא ולהופיע מול הקהל הזה, ואתה לא מפחד? היא, לא רק שהיא לא מוכנה לעלות על במה, היא גם לא אוהבת אירועים המוניים, אתה יודע, היו הרבה כנסים בהיכל נוקיה וזה, של כנס נשים עם הרבנית זאת וזאת, אומרים תהילים, מה אכפת לך, בואי תתחזקי, זה יפה. לא, תן לי להיות בבית, מה לי ולהמוניות הזאת, אפילו בתור צופה, שיש כאלה הרבה צופות שרוצות להיות באירועים המוניים, שאוהבות את זה. היא לא מדבר עליה בכלל, וזו השלמה.
בדיוק.
רצית להגיד משהו, סליחה, גיל.
לא, 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 על זה, אני לא יודעת, אמרת קהל שלא בכיס שלך, אני נזכרתי בנסיעה שלנו מכל חי עכשיו לצפון. זכרת, אתה קחת את המיקרופון. החבר'ה קצת היו עייפים, אבל זה בסדר.
כן,
אז... תשמע, זה...
אתה יודע מה? בוא נפתח את הנקודה הזאת.
אני אשמח מאוד.
סליחה, בהופעה, באוטובוס שהיינו ביום הכיף של רדיו כל חי וכל חי מיוזיק, כמו שראית, לקחתי מיקרופון, והתחלתי ככה לבדר אחרי שהיינו בנקודת עייפות מאוד גבוהה, אחרי הרנג'רים ואחרי נער הירדן וכו'. ואז ראיתי שהציבור חלק צוחק וחלק ככה רדום קצת. ואז הבנתי שפה צריך לעצור ועצרתי. כשאותו ערב, כמו שאתה יודע, נפרדתי מכם, נסעתי להופעה במלון כינר.
נכון.
להופיע. עכשיו, שני דברים היו פה. קודם כל, יש רגעים שבו הבידור לא יעבוד. שאתה תבין את זה. אני הבנתי את זה מהניסיון חיים. יש רגעים שצריך כרגע לפרוש. שנית, אין נביא בעירו. אנחנו בתוך...
אני חושב שזאת הנקודה, כי אני מרגיש את זה גם הרבה.
נכון, בדיוק. אנחנו בתור, נסביר למאזינים, בתור קבוצת שדרנים, ואתה שדרן מתוכנו, נכון שאתה מצחיק את המאזינים בחוץ, אבל נביא בעירו, אתה כבר בתוך הקומונה שלנו, כאילו, מה תפתיע אותי? אנחנו רגילים לראות אותך ביום יום בעבודה, במרכאות לא מתלהבים ממך. ממני, מיהודה שוקרון.
כאילו כמו שאנחנו באוטובוסנו גם כל כך הרבה זמרים, ואף אחד לא ביקש לשיר.
בדיוק.
תבין, כי אין נביא בירות על אותו רעיון, זה נכון.
וגם אם היו עולים שלושה זמרים לשיר, לכאורה הייתה נוצרת, לכאורה, זה סוג של תחרותיות, הוא שר טיפה יותר יפה, עכשיו הוא בא יותר באנרגיות, בא לו השיק הזה יותר יפה, והוא הלעיב את הקהל יותר או משהו כזה מזמר אחר. עכשיו, זה צריך לעשות ההפרדה, זאת אומרת, לכאורה הייתי יכול לקחת את האווירה לכאורה, טיפה שלילית הזאת של תודה להשם שלא צחקו קצת מההופעה הפנימית באוטובוס, וללכת עם זה להופעה במלון כינר. אבל ניתקתי את הדברים. כשהגעתי למלון כינר, אתה על הבמה, הבמה היא שלך, הקהל לא רגיל לראות אותך כל יום כמו ברדיו, הקהל צחק באופן לא נורמלי, תודה להשם, הייתה הופעה מוצלחת מאוד. ממש מוצלחת.
וראיתי הופעות מוצלחות, כל ההופעות שלך בעיניי מוצלחות, ראיתי אותך.
ברוך השם, תודה רבה.
תשמע, זה לא, אתה מתנתק, כשראיתי אותך? פעם הראשונה, גיליתי אצלי פרצי צחוק שלא הכרתי בגוף שלי. אמיתי. קמתי למחורת, וכל הצוואר היה תפוס לי פה, אתה מכיר את זה מרוב צחוק? ותשמע, שפו, באמת מגיע לך על זה, ו...
ברוך השם, זה כישרון של הקדוש ברוך הוא שנתן לנו, אנחנו שתדעים שתמש לו.
בדיוק, אני חושב שאני מאחל לך יותר נכון, שתמשיך להצחיק את כל עם ישראל, בדרך הזו שהקדוש ברוך הוא מנתב לך, רק על דרך המותר.
אמן.
אני חושב שזה גם בא הכי טוב שיש. אתה חוזר גם, אתה גם מצחיק, וגם באמת חוזר שמח בלי איסורי מצפון.
אמן. אם יש לנו נקודה לפתח, יש לנו 2-3 דקות.
כן, כן, בטח.
בנקודה של השמחה, אתה רואה היום, לא רק שאתה, ברוך השם, זוכה לשמח, אתה רואה כמה הציבור זקוק לשמחה.
נכון.
אנשים, גם ברדיו, היה לנו, אני לא אשכח, יום אחד הגיע אלינו מאזין, פיזית לאולפן, שהוא מספר לנו שהוא מאזין לנו כל הזמן ברדיו, ואלעד ואני ראינו אותו ופשוט היינו באלם, המאזין הזה עם כיסא גלגלים, נכה, בן 16, הוא שטייגניסט ברמה מפחידה, הוא לומד תורה ברמה באמת מפחידה, זאת אומרת, ממש, ממש, לומד עמוק, עמקן ושקדן בתורה, ובגלל המגבלה הפיזית שלו, יום אחד הוא נפל למשכב בגלל דלקת ריאות, הוא לא יכל ללמוד תורה, לא יכל להחזיק את ה... לא היה לו כוחות בגוף, הוא שמע אותנו, הוא אמר לנו במילים האלה, אתם החייתם אותי.
וואו.
אתם החייתם אותי. אז אתה ואני משדרים לחתיכת, אני נוגע עליו בכוונה, פלסטיק שגורם לו מיקרופון, מחובר לקבלים, מחובר לאנטנות, למשדירים, לכל מיני דיגיטלי, ואנחנו לא יודעים מה אנחנו משפיעים בחתיכת פלסטיק הזאת. אתה לא יודע כמה פעמים פתחה אישה את הרדיו בצהריים, עייפה, כאובה אולי בגלל שבעלה פגע בה, סתם אני אומר עכשיו, ומרותה מעצבים בגלל לא יודע מה שילדים בלגנו לה את הבית, פותחת את הרדיו, שומעת את גיל ישראלוב בצהריים, עם איזה שיר, עם ההגשה שלך לאותו שיר, שכנסת את האווירה גם של השיר. חבר, שמענו משהו רגוע, בוא נשמע משהו שמח עכשיו, אז הלכתי לשם והלכתי לים, והיא פתאום מדמיינת את עצמה בים, ככה הולכת לים עם החברות שלה במשפחה, לחוף הנפרד למשל, ופתאום מרגישה שאיזה כיף, אתה לוקח בדמיון אנשים לתוך הים דרך הרדיו, והם עדיין נשארים בתוך הבית במטבח שלהם. כמה שמחה אתה עושה לאנשים.
או שהיא שומעת את יהודה בשעה 4.
בטובים השניים, ברוך השם.
בטובים השניים, ו... אני מנסה לשמוע אותה, כאילו מדמיינת את ביבי נתניהו, ש...
יהיה לי בשיח. של הדמויות הללו, לקולות הללו.
וואי, זה גדול. תגידי, מתי התחלת לחכות?
מגיל 4.5.
באמת?
5.
וואו.
כמו הדבר שאתה יודע, שגאון מוזיקה שפורץ למוזיקה, זה תמיד התחיל איזה גיל 4. לא שאני גאון, אבל קדוש ברוך הוא ככה נתן לי את האוזן.
מה אתה אומר? לקלוט כאילו ולנסות לחכות אותו.
אני חייב לספר לך באיזה סיטואציה בדיוק. היה לנו את מוכר הנענה בשכונה.
אוקיי.
אז תהיית, יש את הנענה, המוכר המרוקאי ש...
נענה, פליאור, שליק ירוק, אני הולך.
והוא לא הולך. זה רק פרומו שכאילו הולך, שירדפו אחריו. טנדר עם משקולת מאחורה של הטנדר, טנדר פיז'ו, עם ההילוכים ליד ההגה. אני זוכר את זה, אני נזכר, אני מדמיין את זה עכשיו. והוא... מספון כזה מרוקאי, שנדלים עם חורים של השנדלים של היפי הזה, ויש לו בוינה, שזה קשקית, וכמה אתה רוצה להביא לי, מה נענה, אוה, תגיד לי מה שתביא עוד לירה, נדח לי מעלה, אני מחכה פה, תוריד את הלירה, ואני אגיד לך את הנענה הזאתי. ואז נגמר לו האוויר, אתה יודע.
יו, איך אתה מחכה, זה גדול, יו, זה גדול.
זה, ברוך השם, זה הקטע הזה שאתה, מהגיל הזה אני שומע, אחרי זה שמעתי כל מיני שדרנים, נוען גילו, רבותיי, כן, רשת, ובו שם, כל מיני תחנות, אתה קולט הצבע. היום למשל, אני רואה את הקהל מתלהב בהופעה, ברוך השם, שאני מציג את הרב לסרי, אגב, ברשותו הוא יודע שאני מחכה אותו, ואז אני אומר קודם כל, כל הכבוד לתלמיד חכם שבו, ואז אני אומר, רבותיי, קבלו את הרב מיכאל לסרי, ואני שם להם בתקליטייה במחשב, ימים, עלי, כאילו הרב לסרי נכנס. ואני הולך לאחורי הבמה ואני חוזר, אז פה אני מראה לך עכשיו ויזואלית, אז אני כזה, הולך שניים שמאלה, שניים ימינה, ועוד לא מדבר. והקל, תדמיינו לכם מאזינים שאני הולך ימינה ושמאלה, שני צעדים ימינה, שני צעדים שמאלה, ואני בכוונה שותק, בכוונה כמה שניות שיקט, עכשיו אני אעשה לכם.
שם ישמור אתכם לעד, אמן, אמן, אמן. אמרתי להם.
והקהל, יום אחד הייתה לי מישהי לפני חודש, אמא צדיקה עם ילדיה ישבה בשורה הראשונה, לא אשכח את זה, היא עוצמת עיניים ונשפכת מצחוק, פשוט נקרעת מצחוק. אמרתי לה, את רואה את הרב לסרי מול העיניים עכשיו, נכון? היא אומרת לי, כן, כן, כן.
שם ישמור אתכם נעד, לפעמים כזה מתפייד לו בסוף, אמרתי להם, שתחליט ותמצית,
ופה, תוך כדי מפה, אתה זורם לתוך החיקוי.
וואי, זה גדול.
וזה כיף לעשות שמח לאנשים. אתה יכול להתפרנס מלעבוד בזבל, שזה גם מכובד. כל עבודה מכבדת את בעליה. אגב, אתמול ראיתי כתבה, בגלל זה נחזקרתי, על מוזיקאי מאוד מוכשר, ומאוד מאוד בכיר היום בתעשייה הכללית, וגם שלנו, שהיה עובד בזבל. התחיל כפועל זבל, אחרי זה הלך ללמוד משחק, סליחה, מוזיקה בצלל. אתה מבין, כאילו, כל עבודה מכבדת את בעליה. ומה טוב ומה נעים שאפשר להרוויח? סכום נורמלי, רבותיי, לא סכום בשמיים. בואי שאתה מקבל איזה 100,000 שקל על כל הופעה. אתה יודע, אנשים חושבים כמה...
אתה מסודר, יהודה, אתה מסודר.
משווים לך שדרן, אתה מיליונר בטוח. א', הלוואי שזה יהיה נכון, נזכה לעשות חזדים בעזרת השם.
אבל אני חושב שהכי חשוב זה לעשות את מה שאתה אוהב.
כן.
זה שווה יותר מכל כסף שבעולם.
ואת זה, בדרך כלל, האישה, בדיוק, האישה מבינה, אם תרצה או לא תרצה, היא מפנימה את זה, ובהתאם לזה היא גם מעריכה אותך. זאת אומרת שאתה מתמיד בקו מסוים, היא מעריכה. כי מי לנו כמו נשותנו, שמי כמוך כמוני, כל כמה זמן יש לנו גם מריחות מעבר לים, פתאום וינה, אוסטריה, פתאום אירופה, לא מזמן אמרת לי שעשית כמה הופעות בקהילות היהודיות בחוץ לארץ.
גם אתה, כולנו
גם עובדים, אני, כל כולנו, הזמן. ברוך השם. ועוד מעט, בעזרת השם, בסוף החודש, גם עוד איזה משהו באוסטריה, בעזרת השם, ואתה פתאום נעדר מהבית, והאישה צריכה להיות נהדרת גם כשאתה נעדר. היא מבינה אותך שאתה בתוך התחום הזה של המשחק, של השמחה, של השירה, של לשמח אנשים, וטיפ קטן, אני אומר את זה גם לעצמי, למשל בפורים האחרון, כמו שאתה גם אתה נכחת אצלו בקהילה, הרב שמואל רסקין, דיברנו על זה, בבודפסט, לקחתי את אשתי, היא צילמה אותי איך אני מופיע, היא באה איתי, התניתי את ההגעה לשם, בתנאי שאשתי גם מגיעה עם כרטיס בשבילה, הסכימו, והיא כל כך, זה נהיה כל כך כיף, כל כך שמח, זה מביא ברכה למשפחה, כי אתה האישה שמחה, זאת אומרת, אל תשאיר אותה מאחור, והרבה פעמים אומרת לי, אני נהנת לבוא איתך להופעה, אפילו אני ארכיב איתך את הרמקול במקום העוזר שבא איתך.
הלוואי אשתי תבוא איתי, הלוואי, אמיתי אני אומר את זה, הלוואי
אשתי תבוא איתי. בוא נעשה איזה ישיבה עם אחד על הבטיח, על בגבינה בוגרית והבטיח, אצלי או אצלך, עדיף אצלי, איך שתרצה.
גדול.
וננסה לסדר את העניין הזה. לפעמים זווית אחרת צדדית פותחת את האופקים
האלה. הכל בסדר, הכל בסדר, ברוך השם, החיים שלנו דבש. ברוך השם, תודה להשם, אנחנו חוזרים פה לתחילת הרעיון. תודה, תודה להשם יתברך.
תודה להשם על הרעיון הזה.
וואי, תודה לך יהודה, החכמת אותי, נהניתי.
ברוך השם.
הכרתי פה בן אדם, אני לא אומר בן אדם אחר, אבל קצת נכנסתי לנבחי יהודה שוקרון, שזה מאוד מאוד מעניין ומאוד כיף. אני בטוח שהמאזינים גם נהנו. וואי, מה אני יכול לאחל לך, יהודה?
רק טוב, שיהיה לנו כוח להמשיך לעשות טוב.
אמן.
שנהיה תמיד בריאים, ובדרך כלל אם אנחנו אנשים שמחים, אנשים בריאים, כי לב שמח יטיב גאה, זה לא אני אמרתי, שלמה המלך אמר.
אמת.
ואני מאחל לך, שיהיה לך רק טוב,
אמן.
תמיד תיתן
לכולנו.
טוב שלך, שתמשיך לשורר, ותשיר לפני המשיח צדקנו.
אמן.
תמשיך לרגש בפלסטיק הזה, הפלסטיק הכל כך קשוח שהוא נראה, הפרפר הזה, שקוראים לו קונסולה, שזה לשולחן שידור, לשדר את המוזיקה, ולגעת באנשים, ולשמח אותם, וללטף להם את הנפש מרחוק.
אז אני חושב שזה גם צריך לברך אותך, לגעת באנשים וללטף להם את הנפש. וואו, תשמע, אתה צריך לאמץ את הברכה הזאת.
זה צריך להיות משפט לשיר.
לגעת באנשים וללטף להם את הנפש. טוב, נראה מי ילחין את זה ראשון. אני רואה אותה.
נראה לי שאתה, אתה בלי עיניים.
תודה, 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 יהודה, תודה רבה על הכל.
גיל ישראל והיקר.
אחלה שבאחלה.